במגדל רואים רחוק גם בביטוח המקיף לרכב, ועכשיו עד 2,300 שקלים הנחה למצטרפים חדשים. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה.
מאזינים ומאזינות יקרים, שלום לכם. כאן איתמר רואי מ-All In, הבית של הפודקאסטים. הזדמנות טובה להודות לכם שאתם מאזינים לתכנים שלנו, והפעם אנחנו פונים אליכם כי אנחנו צריכים את עזרתכם. ממש כאן למטה בתיאור הפרק יש סקר קצר, שבו אנחנו שואלים אתכם כמה שאלות קצרות בנושא חינוך, חינוך ושוויון מגדרי. איך זה נולד? בעקבות פודקאסט שעשינו כאן ממש לאחרונה, פודקאסט מבית שטראוס, שווה לדבר על זה, שהגישו סנדר שדה ומיכאל מושונו. כך נקרא פודקאסט, שווה לדבר על זה. אם עדיין לא הזנתם, תחפשו אותו. ואחרי שתאזינו, נשמח אם תענו לנו על כמה שאלות, זה יעזור לנו מאוד. הלינק גם לפודקאסט וגם לסקר, ממש כאן למטה.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, ברוכים הבאים. קיקטוק, פרק נוסף יוצא לדרך, והאמת, מרגיש לי כאילו היינו באיזה פגרה. זה גם הרגיש להרבה מאוד אנשים ששלחו לי הודעות, אז אל תדאגו, אנחנו עדיין כאן. נכון, עבר כמעט שבוע מאז הפרק הקודם. מה לעשות שגילי וקנדה, בני הזוג שלי, נטשו אותי. לכמה ימים, את איזה חיוך מאוס.
גם איריס אומרת שנטשו.
גם איריס, נטשו גם את איריס. גילי, מה קורה? התגעגעתי אליך. למרות שאנחנו מדברים, והכל, וכל יום, ובוואטסאפ אפשר כאילו...
הדדי, וגם למרות הטיסה, גם ככה לא היה אמור להיות נכון. פרק, אז בוא לא נעצים נכון, את נכון. הטיסה
זה
הזאת.
זה סתם היה כאילו...
פשוט לא היה כדורגל, אין פלייאוף תחתון. המשחקים המרכזיים היו אתמול.
נכון.
נתנו לצופים, למאזינים, להתגעגע קצת לחכות. וזהו, אז הפרק הקודם היה מבלומפילד, ובאמת מרגיש שעבר הרבה זמן, אבל חוזרים בכל הכוח.
יאללה, וחוזרים אחרי באמת יום סוער, כמו שחשבנו שיהיה, עם אורחים מכובדים, יש שיומרו. דן מורי, איתמר ניצן, מה קורה, איך אתם?
בסדר גמור.
אנחנו על הכיפק.
על הכיפק. טוב, אז אנחנו באמת אחרי יום עם הרבה מאוד משמעויות, שני משחקים מאוד גדולים, כמובן שנדבר גם על המשחק של... הפועל חיפה ומכבי נתניה שהיה ביום ראשון, אבל עם כל הכבוד איתו נסיים, למרות שמסביב למשחק הזה...
ביום שבת הוא היה.
בשבת אפילו.
כן.
מסביב למשחק הזה יש מיליון מיליון דברים שאפילו לא ממש קשורים לכדורגל, אבל בואו נתחיל מכדורגל, ולפני שנצלול, בואו ניתן כותרות. זה אמנם הקטע שלנו ביום ראשון, אבל אין משחקים בשבת, או היה רק משחק אחד.
זה מה שאמרו למורי תמיד כשחקן, אתה מייצר כותרות כל הזמן.
כל הזמן.
כן, אלימות. כותרות אלימות.
אז מי רוצה כותרת? אתה מוזמן, כן.
אני חושב שהקיץ עוד מעט מגיע, והכל מתחמם, ומאבק אליפות מתחמם, ובאר שבע קפאה.
קפאה בקיץ.
אתה יודע מה מדהים? אני יכול לספר שכאילו, התקלתי אותך לפני 5 דקות עם הכותרת. שמע, אתה קופירייטר.
לא, תגזים.
איזה קופירייטר.
אדם הכי חסר דמיון ומעוף שתראה בחיים שלך.
נכון, היה מרשים מאוד. איתמר, שמע, אני שמח שאני לא אחרי דן, אחרי הכותרת הזאת.
הכותרת שלי זה הוור החצי קלאץ' שלנו בכדורגל הישראלי. נרחיב על זה בהמשך.
אוקיי, יש לי תחושה שאני יודע על מה אתה מדבר. גילי, כותרת שלך.
קוז'וך נתן, קוז'וך לקח.
אני בטוח שיגיד פערים, אנגליה, איזה מגרשים, מה ראינו, מה זה,
לא, לא. אתמול היה שני משחקים, מגרשים מלאים, אווירה, דרמות.
בגלל זה נאמר, מגרשים, אווירה, דרמה, ואין מצלמה.
זהו. אני, הכותרת שלי זה שאתה יודע, אנחנו חווים את אחת מהעונות הבאמת דרמטיות, שהיו גם בפלייאוף התחתון, גם בפלייאוף העליון, מבחינת מאבקים, כן, הרבה עניין יש בעונה הזאת. גם בקבוצות שלא הצליחו, כמו מכבי חיפה לצורך העניין, תמיד יש מה להגיד עליה. ומבאס אותי שהמחזור הבא הוא כזה... כאילו יצא לו העוקץ.
אני לא חושב שלא יצא
לו העוקץ. זו הכותרת שלי, תכף נדבר על זה גם. זה מה שאני חושב לפחות, אני חושב ש...
יושב, עבדך הנאמן.
כן, זהו, האמת שכן.
שמבחינתו מחזור כזה, זה רק להרים.
מצב מצוין להפועל באר שבע.
כן.
לא מצב טוב, מצב מצוין. טוב, אז אלה הכותרות, בואו נתחיל לפרק את הכותרות, ונתחיל לעשות את זה דרך המשחקים, ונתחיל כמובן עם הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, בסמי עופר. משחק פרידה מליאור רפאלו, ומשחק לפני האחרון של ערן זהבי, ומשחק שבו חיים יבין היה אומר פעם, ב-77, מהפך. מהפך, באר שבע הייתה שם המון זמן מקום ראשון, ואיבדה אותו ברגע הכי קריטי של העונה.
כן, שמע, מכבי תל אביב, אני חושב שעושה פלייאוף עליון מצוין. אני חושב שנטל את החולשה של באר שבע, בכללי עושה פלייאוף עליון מצוין, שמה המון שערים. אבל ניגשנו במכבי חיפה,
איך תמיד זה היה...
לא,
נורא קל לפרק אותם.
קודם כל, אני בן אדם פסימיסט מטבעו, ואני אוהב יותר את הרע מאשר את הטוב, אוקיי? תקשיב, זה לא יכול להיות כל משחק יקבל 3 ו-4 ו-6. אתה יודע, האוהדים באים, ויצדון מלא, ומשחק פרידה רפאלוב, ופתאום פיתרו מאמן, אז אוקיי, אז האחריות עליכם, ומאמן לפני כל הזמן, פשוט תיקחו אחריות קצת.
השחקנים.
כן, קצת תיקחו אחריות, קצת תיתנו יותר מעצמכם. אתם לא, זה לא שחקנים שרמל קבל 3-0 כל משחק, וזה נראה ככה. אמיתי, כאילו, עשינו את הפינה של הווינר, ופשוט זו הייתה שאלה של כמה מכבי חיפה יקבלו פשוט. זה הייתה שאלה.
אף אחד לא הלך שם על איקס.
אני הלכתי על איקס.
הלכת על איקס?
היחיד, כן. כן, היחיד שהאמנתי שהרצון לקלקל למכבי תל אביב יהיה חזק, ואיכשהו יצליחו, אבל אז אתה כבר מעביר אותי למשחק עצמו, שעד השער של פטאצ'י היה נראה שמכבי חיפה מהווה יריב, וכן עומדת לא רע, וכן משחק שקול, שער של פטאצ'י ככה פרץ את הסכר, ושינה את כל המשחק, הוא עשה גול של פרמר ליג. אם בפרמר ליג אתה נוגע, הוא עשה גול, וואו.
איזה סתירה לכדור.
גם העצירה, ההבדל בין העצירה לביתה והדיוק, ואיך שהכדור הלך.
זה לא כדור רגיל, אבל זה לא ביתה רגילה. אני בתור שוער אומר לכם, הכדור קיבל טופ ספין לכיוון השוער, זה לא איזה ביתת בננה מסוימת. זה כדור
ש... באנגלית זה נקרא נקלבול.
זה כאילו שהכדור... זה לא בדיוק נקלבול.
הכדור יוצא והוא לא זז.
זה לא בדיוק נקלבול, זה אפילו טופ ספין.
זה לא היה סכין, אני ראיתי ככה.
זה כדור שעולה ויורד, הוא מקבל ספין לכיוון השער, ממש כאילו... סוג של כמו טופ ספין בטניס.
כמו
דרופ
שוט. הם כמו מוכר באולינג פה.
כן, באולינג וטניס.
אני אומר לכם שבתור שוער זה הכדורים שכל כך קשה.
אין שוער בליגה שיקח את הכדור.
נראה לי זה השער הראשון שלו מחוץ לרחבה, נכון? אני לא טועה?
אז שער שלישי העונה של מכבי תל אביב מחוץ לרחבה, לא שלו, שער שלישי של כל הקבוצה מחוץ לרחבה, שהשני היה שבוע שעבר של זהבי נגד נתניה. שובד ונגיעה.
אגב, זה מעיד המון לשיטת המשחק של מכבי.
שדור פרץ מגיע לכל המצבים.
בסדר.
הרבה כדורי רוחב, והרבה הכנסות כדור מהצד.
כן, שמשקיבים את היריבה, שהמון, בדיוק, המון קוסים.
ניגע קצת בהרכב, אז היה התלבטות מה עושים עם פטאצ'י, כי משחק קודם מכבי תל אביב מנצחת שישייה את נתניה, פטאצ'י היה מוצב או משהו כזה. היה מוצב, ומי חוזר להרכב? הייתה גישה שלא נוגעים בהרכב שניצח 6-1 את נתניה, בכל זאת פטאצ'י השחקן הכי טוב בקבוצה, אתה חייב להחזיר אותו. בדיעבד קל להגיד שלאזטיץ' כמובן לקח את ההחלטה הנכונה, ויתר על דור טורג'מן באגף, הכניס את פטאצ'י, החלטה שהוכיחה את עצמה.
כן, אבל בסוף אתה יודע, אוהדי מכבי תל אביב לא יפסיקו לעשות את ההשוואה הזאת של סוף העונה הזאת, לסוף העונה של קלינגר ואבי נימני, ובסוף הפלייאוף הזה הוא של ערן זהבי, גם שהוא לא הפקיע אתמול. כי גם בחגיגות הוא שם, ואחרי שערים הוא שם, ובנוכחות הוא שם.
זה בדיוק הנקודה, נגעת. כי... הנוכחות הזאת של ערן זהבי בדיוק. במגרש, אתם לא מצליחים להבין כמה היא עושה לשאר הקבוצה. מעבר לשחקן שהוא, המנהיג שהוא, ההילה שיש סביבו, זה משהו שסוחף אחריו את כל ה-11, וגם את כל הספסל ואת כל היציאה.
אני גם חושב שבמידה מסוימת ברגעים האלה, הוא מוריד הרבה לחץ ברור, בכל מי שנמצא סביבו.
שאלה.
אתה רואה בבאר שבע, אתה יודע, אנחנו נצטרך לעשות את הפינג פונג הזה. זה נכון שהדיון הוא מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אבל זה תמיד ההשוואה הזאת. ואתה רואה את באר שבע לחוצה במשחקים האחרונים, והנוכחות של ערן, שחקן שמבחינתו לקחת אליפות בארץ, זה
מזלזל,
זה אחלה, זה כאילו כן, אני אקח אליפות ואני רוצה לסיים עם אליפות, אבל אתה יודע, כל הניסיון, והוא לוקח את כל הפוקוס אליו,
באמת.
וזה נותן לפטאצ'י הילד הזה לעשות מה שהוא רוצה,
ובדיוק
מה שהוא עושה. ופתאום דוד המבוגר, אתה יודע, בן אדם בן 23, משחק כדורגל כל כך בוגר, וקניקובסקי, ונוברם, וסיסוקו, וכל מי שמשחק, ודור פרץ, כולם, אתה יודע, הם זזים כאילו הצידה, אבל לא באמת. בפוקוס הם זזים הצידה,
בדיוק.
בכדורגל הם הולכים קדימה.
זה בדיוק היתרון של שחקן מנוסה, שחקנים מנוסים ששחקים על המגרש, הם לוקחים את האחריות עליהם, וזה נותן המון שקט לשחקנים הצעירים יותר, לשחק בחופשיות יותר. זה בדיוק מה שהם
זזים. אנחנו באנו בביקורת ללאזטיץ' הרבה פעמים, בתחילת העונה ובחירת הרכבים ושחקנים וכאלה, ונראה כאילו שהוא הביא את הקבוצה לשיא, לפיק, ממש בשלבים המחים של העונה. תסתכל אושר דבידו בכושר C, ורוי רביבו בכושר C, ופתאום למקין.
למקין, תגלית הפלייאוף העליון.
תגלית הפלייאוף העליון.
של בלם.
ודור פרץ, אתה יודע, כל הזמן
טוב. דור פרץ.
כן, כל הזמן טוב. ורן זה היה פתאום בפיק, ואפילו דור טורג'מן, משחקתי פה יותר טוב, ופטאצ'י, אין מה להגיד. ופתאום כאילו הכל מסתדר שם, ובאמת כל המחמאות ללאזטיץ'.
אני אגיד שני דברים עליו, אחד מקצועי ואחד לא מקצועי. בצד המקצועי הוא עשה שינוי שפתאום כל השחקנים בעמדות הכי מפרגנות להם, כי מה הוא התעקש חצי עונה, לדחוף את אורי רביבו למרכז, ואז פטאצ'י על כל הקו, וכל מיני דברים מוזרים, אתה יודע, שמעתיקים מפאפ, שגם פאפ לא הולך לו והוא ממשיך להתעקש בגמר גביע עם אוריילי, מגן שמאלי, פתאום נהיה 10 ולא מוצא את עצמו. אז עכשיו כל אחד בתפקיד שלו, רוי רביבו פותח על הקו, מבשל משם המון שערים, ואנחנו רואים כמה מבוזבז הוא היה כל העונה הזאת, שדחפו אותו להיות קשר.
ממש.
ודודו תופס את הקו מהצד השני, ופטאצ'י נכנס להיות עשר, מין עשר כזה בין הקו לאמצע, וזה, וכאילו הוא מצא בדיוק את הפאזל שיסתדר כמו שצריך, אחרי פתיחת עונה שהוא התעקש על דברים לא טובים, אז זה בצד המקצועי, שהוא הכין, הם הגיעו, כמו שדן אומר, לפיק בזמן המתאים. בצד הלא מקצועי לפרגן לו, זהבי הוציא ידיעה באמצע השבוע, שזה היה כבר שבוע שעבר, כאילו, טרום המשחק.
שהוא עוזב.
שהוא עוזב. והיה אפשר לקבל את זה, כי עוד פעם הוא לוקח את הפוקוס אליו, ולמה הוא מוציא את הידיעה, שאנחנו בשיא מרוץ האליפות, שני מחזורים לסוף העונה, ורוצה להיות המרכז, ולשים את עצמו הכי חשוב, ומה לזה תתשמר, ש... באימון, ואיך הוא הגיב לזה, אתה יודע, הוא יכל מאוד לכעוס, זה יכול לפגוע במאבק האליפות, ומה הוא אמר? יש לנו עוד סיבה להביא אליפות. בשביל שרני יעזוב את מכבי, אלוף. וכבר הוא הביא את כולם אליו, וכבר חיבת השריפות, זה אומנות לדעת להתנהל ככה, כי מאמן אחר היה יכול לקחת את זה לכיוונים אחרים.
אתה מזכיר לי סיפור שהיה לי עם אלישע לוי.
סיפור שחייב להיספר?
לא, אתה יודע, אני זה של קנדה, אני לא אוהב להיכנס לנישות שלנו שלי. זרני, היית בבנינו בבני יהודה, נסעתי נגד מכבי חיפה. עוד פעם גם למכבי בחיפה. יושבים בחדר הלבשה, ואתה יודע, שחקנים מחכים את המאמין שלהם, ולישה זה הדבר הכי קל שאפשר לחכות בעולם.
במיוחד אם יש ריש בשם משפחה.
כן, ואני יושב כזה ככה, ושי מזור לידי, השחקן שי מזור, והוא היה עושה חיקוי של אלישה לוי, אחד לאחד, אבל משהו מטורף, היה משחק ארץ עיר, איזה הקלטות כאלה שמצחיקות את כולם, ופתאום, לא יודע, אלישה היה לו איזה קטע שהוא דפק איזה סריה של ריישים, של תמסור את הכדור חזק, וככה, ואני התחלתי להתפקע מצחוק. אתה יודע, אני לא כאילו, לא תחלתי להחזיק את עצמי, ואז אלישה אומר, זה מראה שאנחנו חיוביים, שאני צוחק.
יפה, אתה רואה?
היה יכול לקחת... האמת שבזה אלישה מעולה.
ושבאת אליו אז לספסל, כאילו תמרים עליו, ידעו גם לשעה חיוביים.
חצי גמר.
אגב, הוא שאל אותי...
תספר לנו מה היה שם.
אגב, הוא שאל אותי למה צחקתי. אז אתה יודע מה אני אגיד? אמרתי, לא, מישהו יפליץ.
רגע, אתה רוצה שהוא יספר לך או שאני יכול לדבר קצת?
כן, מעניין אותי מה היה שם.
היינו שם, זה היה משחק גם נגד הפועל באר שבע, היינו בעשרה שחקנים מדקה 30 ו-1-0, השווינו דקה 95, ואלי שאל לו קטע כזה שהוא כאילו בא להעיר אותך. עכשיו, שמע, היינו עייפים ברמות שאני לא יכול להסביר לך, והוא בא אליי עם שתי גרופים, בום, שם לי כזה איזה שתיים.
כמו מכות חשמל.
כן, כמו מכת חשמל, וניבלתי כזה ככה, עשיתי כזה ככה, אבל אני רואה שזה אלישה. אני רואה שזה אלישה, ככה, הלכתי אחרי זה, אמרתי לו סליחה, והענישו אותי שהחלטתי את הפנדל.
נכון. אז אני רוצה גם להמשיך על הזטיץ' וגם לא לדבר עליו מקצועית, טוב מעט נדבר עליו מקצועית. לפני ביתר ירושלים בטדי, הוא אמר לשחקנים, והוא גם לא התבייש להגיד את זה, הוא גם אמר את זה ברעיון המצולם, הוא אמר, it's do or die. ואני מאוד ביקרתי אותו בעניין הזה, כי אני חושב שתפקידו של ראש מערכת, זה לא שדר לחץ. בוא, השחקנים גם ככה בלחץ אטומי, להגיד להם do or die, או win or die, משהו כזה, גם הקונוטציה, למרות שבאנגלית זה סלנג, זה לא באמת לנצח או למות.
זה פחות מתאימה ל...
כן, ואת אומר את זה בארץ, וחצי מבינים, חצי לא. ואתמול הוא סיפר שהוא אמר להם לפני המשחק, וגם סיפרו את זה שחקנים, שהוא אמר להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ליהנות. אנחנו צריכים להגיד תודה שיש לנו את הזכות להילחם ולהיאבק בהפועל באר שבע, שני מחזורים לסיום העונה על תואר האליפות. וכשהוא אמר את זה, גם בסוף המשחק, הוא סיפר שהוא סיפר את זה לשחקנים, ואני מאוד אהבתי את זה, כי כאילו הוא הבין. ואני נורא אוהב אנשים שיש אצלם התקדמות, ויש איזו הבנה. עכשיו, אני לא אומר שהוא שמע את הפודקאסט קיק טוק, והוא אמר, נראה לי גילי וזריאן אמרו דבר נכון. לא, הוא הבין עם עצמו.
ואתה יודע מה, כי אתה שם את עצמך פתאום בתור שחקן בחדר הלבשה, שהמאמן אומר לו את זה, וואלה, זה עושה משהו. זה עושה משהו שהמאמן, פתאום אתה בשיא לחץ, אומר לך, דווקא לך תהנה מהרגע הזה. כל אחד אחר היה מתחלף איתך. זה מביא אותך מנטלית, הוא עושה את העבודה.
אני אישית חושב אבל, שאם אתה מדבר פה על מנהיגות, וזה מנהיגות, יש למכבי יש שתי פיגורות, שזה דור פרץ ורן זהבי, שאתה רואה איך הם מתנהלים בזמנים האלה, איך הם מדברים בתקשורת, איזה תחושה הם נותנים. תמיד, כל הזמן הם ביטחון, אבל לא שחצנים. ו... כאילו, אני משווה אותם לבאר שבע, כאילו לבאר שבע אין את הבן אדם הזה. קצת ויתור, אבל הוא, לפעמים הוא קצת פחות יכול להשפיע על המשחק, כי הוא בלם. ואני חושב שזה ההבדל בעצם. זה ההבדל פה. מכבי תל אביב באו לפלייאוף ברבק ולקח את האליפות.
שמע, דור פרץ מתראיין, זה מאסטרפיס.
כן, לא ספק, יש לו...
מאסטרפיס, הבן אדם עומד מול מצלמה, אני באמת מתמוגג, אני אומר לך כדובר לשעבר.
נשיא הודו.
עומד שם, והוא כולו חתיך כזה, ואתה יודע, הם נצחים אתמול בסמי אופר, והוא אומר תמיד את מה שצריך להגיד, בלי קלישאות. אני נורא אוהב לשמוע אותו מדבר.
זה נראה שהוא מוכן, הוא מגיע מוכן לרעיונות, הוא לא יורד מהמותן.
אינטליגנט מקסימום דור פרץ. עוד משהו על אזיטיץ' וערן זהבי.
גם לי יש עוד משהו על
אזיטיץ'. אני חושב שבעצם ההודעה של ערן זהבי שהוא לא ממשיך, מכבי תל אביב הודיע שלאזיטיץ' ממשיך לעונה הבאה.
אין ספק.
עכשיו, נכון שהיום אחרי המשחק זה הכותרות, אבל פשוט לא היה לנו פרק לפני, אם היה לנו פרק לפני, הייתי אומר את זה גם לפני המשחק בסמי אופר.
אבל מצד שני זה לא חוכמה, מכבי תל אביב עכשיו מוציאה הודעה שלאזיטיץ' צפוי להמשיך.
זה לא מכבי, זה כאילו מדליפים.
בלי קשר לגורל האליפות.
אני חושב שיש קשר מוחלט בין שני הדברים, אין ספק בכלל.
שיש קשר.
שיש.
אז אני חושב שערן לא ממשיך, כי העבירו לו מסר שלאזיטיץ' ממשיך, ושלאזיטיץ' כנראה הבין שזה קצת שירת הברבור של ערן, ושהוא לא בונה עליו לעונה הבאה.
אני לא יודע אם...
שוב, אני עושה את הפרשנות שלי,
השאלה אם ערן יפרוש.
לא.
אם ערן פורש...
למה זה מחזק אותי? כי אם ערן היה פורש, לא בטוח שהייתי מקשר את זה ללאזיטיץ'. אבל ערן לא פורש, לפחות בינתיים. יכול להיות שאם הוא ייקח אליפות, הוא יגיד, זה הרגע שלי לפרוש, כמו שהוא הודיע, שהוא עוזב אחרי שהוא דופק שלושער.
יש משהו בפטיפון שאין בשום דבר אחר. זה לא רק הצליל, זה הרגע הזה של לפתוח את התקליט, להניח בעדינות את המחט ולתת למוזיקה למלא את החדר. הפטיפונים של House of Marley מחברים בין העבר לעתיד, מספקים סאונד עשיר ועמוק, מעוצבים בסטייל שיחמיא לכל בית ומיוצרים מחומרים ממוחזרים. כשמוזיקה, עיצוב וקיימות נפגשים, זה ב-House of Marley. מחכים לכם עכשיו באתר houseofmarley.co.il ובחנות הדגל בקניון דיזינגוף סנטר, תל אביב.
הרי זאת הסיבה שהוא הודיע.
למרות שזה גם מצחיק, אתה יודע, כאילו אם הוא יפרוש בסוף, אז הוא בעצם הוציא שתי הודעות, אחת שהוא נפרט ממכבי, ואז אחת שהוא פורש, כאילו...
אני חושב ש...
לפחות, אבל שמה, זה לא קשה לפחות, אני באמת חושב שמגיע לערן זהבי, משחק פרידה, מגיע לו עזיבה של מכבי תל אביב, איזושהי חגיגה מסוימת, ותני, איך הוא עושה את זה? איך הוא יכול לעשות את זה אם הוא לא מודיע לפני?
ערן זהבי יכול לעשות מה שהוא רוצה.
לא, הוא לא יכול. אם עכשיו נגמר העונה ועכשיו הוא יודע אני פורש, אז אין לו את כל העילה מסביבו, את כל המשחק פרידה, את כל האופרה שהיה כמו ליאור רפאלוב.
אתה יודע למה נגמרה העונה? למה אמרתי זה בכותרת? כי התסריט הוא כבר כתוב. זה לא יכול להיות שאתה תגיע לבלומפילד, אגב, ביתר ביום רביעי בבית הדין. סבבה, על הזיקוק. יכול להיות שהעונה שהיא תקבל זה גם נקודה, וזה יכול להיות גם קשור לאוהדי חוץ. זאת אומרת, יש מצב שכל בלומפילד אוהדי מכבי. משחק פרידה, מערן זהבי, כשאתה בפלוס שתיים בנקודות, ופלוס שלושה שערים על הפועל באר, אתה רואה סרט שביתר ירושלים נטולת ירדן שואה, כנראה,
תשמע, אני
לפני גמר, דן, שנייה, לפני גמר גביה, בבלומפילד, בשבת, ערן זהבי עולה עם סרט קפטן, והם לא לוקחים אליפות.
הספציפית, אני וגילי היינו פה, ממש בדי סיטואציה דומה, היינו אחרי גמר גביה, שגילי שם צמד.
פה הם יהיו לפני גמר.
עם אח שימו. אז גילי שם צמד, הם ניצחו אותנו 3-1, ואנחנו באים באמת לבלומפילד. אגב, גם בלומפילד נגד מכבי חיפה, שהמגרש כולו מכבי חיפה, אפילו המינויים של בני יהודה מכור בכרטיסים, וגילי, האמנת שאנחנו נעשה תיקו?
לא.
שזה?
לא.
אז הנה.
אני חושב ש...
כמה פעמים קורה דבר כזה?
לא, לא, לא. אני חושב
ש... שומע, זה קרה בליגה ההולנדית, וקרה בהרבה מקומות.
אם יש קבוצה שיכולה לעשות בלגן למכבי תל אביב, ועשתה בלגן למכבי תל אביב השנה, זה ביתר ירושלים. וגם, נכון, אם הכדור...
מכבי לא ניצחה עונה את ביתר, אגב.
אם הכדור, ללא ספק ירדן שואה, הוא השחקן הכי טוב של ביתר, מנגד, יכול להיות שייכנס במקום שחקן עם רגליים טיפה יותר כלילות, שעוד יותר יעזור על אחת של ביתר. אני לא חושב שמכבי תל אביב יהיה כל כך קל שם, אני דווקא חושב שיהיה לנו דרמה לא קטנה במחזור האחרון, זה דעתי, בטח עם באר שבע של השנה.
אני חושב שבהפסקה כבר יהיו חגיגות בבלומפילד.
אני לא חושב, לא אם אתה הוא
שם. יהיה מעניין, יצחקי גם אמר אתמול שכאילו קיבל מחמאות על הספורטיביות.
הם גם צריכים את הנקודות.
לעומת, ראינו את...
כן, לא הבנתי את זה.
צריכים את הנקודות, הלו.
הפרחה כבר לא תוציא נקודות בטרנר.
אני לא יודע, אם אתה ביתר ירושלים, אתה סומך על זה? אתה לא יכול להסתמך על זה, גילי.
בכל מקרה, אז קודם כל אמרתם, מכבי תל אביב העונה טרם ניצחה את ביתר, הפסידה פעמיים 3-1, ועוד תוצאה תיקו בבלומפילד, שישוע מחטיא פנדל דקה 90. זאת אומרת, יש פה איזה מאץ' מעניין. עוד משהו על לאזיטיץ', שאלו אותו אתמול אחרי המשחק, איך הוא היה בעדכונים מטדי, תוך כדי המשחק במקביל, אז הוא ענה
ש... לא עשנו עם שום?
אז בדיוק. אז הוא ענה שאחרי הגול השלישי רק, של עידו שחר, אמרו לו, באו אליו ואיזו... אני לא יודע אם זה ככה היה, או שהוא רק מוציא את זה החוצה ככה, אבל לפי מה שהוא אמר, רק דקה 90, כאילו לקראת הסוף, אמרו לו, באר שבע משווה או לא מנצחת. וזה באמת מחזיר אותנו לעניין עם נועם שואם, שאמר כאילו שהוא שפע ממה שקורה במשחק המקביל, אם ללכת על ניצחון או ללכת על טקו.
זה ברמת החילופים זה השפיע על נועם שואם.
כן.
בגלל זה הוא לוקח אליפות וזה ירד ליגה.
אגב, לזטיץ', אפרופו, זה עוד לא הודעה רשמית, צריך להגיד, של מכבי תל אביב, יכול להיות שעד שמישהו ישמע את הפרק גם תהיה הודעה רשמית של מכבי תל אביב, זה כזה גורמים במועדון, צריך להמשיך.
אני לגמרי, אני, יש לי דעה לא פופולרית לגבי לזטיץ'.
דלאפ, הנה, אני יודע.
אז יש לנו פה עוד מכבי תל אביב, שבתאי היקר, שמייצג הרבה דעות של אוהדי מכבי תל אביב, שיש להם אנטי עליו.
בסדר, יכול להיות, אבל בסופו של דבר הבן אדם הלך עם הדרך שלו, ואני חושב שגם בפודקאסטים קודמים אמרתי שהדרך שלו היא מאוד עקבית, ובסופו של דבר זה ייצור מכבי תל אביב טובה יותר לקראת סוף השנה. גם אם כרגע זה נראה קצת כאילו זה בבוץ, אני מעריך אותו, אני רואה המון המון תבניות במשחק של מכבי תל אביב שחוזרות על עצמם ומביאות להם המון נקודות ודרך, וכולם בסופו של דבר הולכים בדרך הזאת, וזה...
הם 9-1 בשני המשחקים האחרונים הכי מכירים של העונה. 9-1.
אז אני חושב ש... אתה יודע, דיברנו, יש לנו הרבה עודים שחברים שעודים מכבי, והשאלה פה, אם לזטיץ' באמת הביא את אליפות, או מכבי תל אביב המועדון הביא את אליפות? כי מרגיש כאילו שמכבי ידעו, תשמע, אנחנו מכבי. אנחנו באים למשחקים האלה לקחת אליפות, אנחנו באים עם כל גולדר, ועם כל המקצוענות שלנו, ועם דור פרץ, והמועדון.
המסורת.
כן,
המסורת.
אבל בסופו של דבר גם היו עונות שהמכבי תל אביב לא הביא אליפות. זאת אומרת, בסופו של דבר יש משקל מאוד מאוד גדול למאמן.
אם היה מאמן ישראלי, גם לא הייתם נותנים לו קרדיט על כזאת עונה של מכבי תל אביב?
חד משמעית, היו מרים אותו על הכתפיים.
היא כבשה 11 שערים יותר מהפועל באר שבע.
אני חושב
ש... 81 שערים העונה. אתה יודע, אפשר להגיד, המכבי תל אביב שהיא לא קבוצה התקפית. הייתה תקופה בעונה, שהיא בעיקר תקופה באירופה, מספיק. כן. במיוחד בשלבים שהיא הייתה גם באירופה, שבאמת ביקרנו אותה על משחק מאוד שבלוני. אני, כולם, קנדה אגב עד היום, כאילו מבקר אותו בלי סוף, זכותו. אבל אתה יודע, בסוף, אחרי שהם סיימו אירופה, אתה ראית גרף שיפור במכבי תל אביב, אפשר להתווכח עם זה.
נכון.
אי אפשר להתווכח עם איך שמכבי תל אביב נראתה, לא מיד כשנגמר אירופה, אבל אחרי שלזטיץ', כמו שגילי סיפר קודם, התייצב על עצמו ועל ההרכב ועל התפקידים, מכבי תל אביב די מרסק את קבוצות.
אני חושב שלזטיץ' לא נבלה, בגלל לפעמים קצת המראה החיצוני של שהוא כזה...
גם בעיקר מה שהוא עשה לאיראן, איתמר.
וגם,
כאילו מה שהוא
וגם,
עשה לאיראן.
וגם כל העניין עם איראן זהבי, שזה גם בעיניי מתחילת העונה, אני חושב שזה תמוע, ששחקן כזה שסיים, שחקן העונה מלך השערים, פתאום יובש לחלוטין ואופציה שלישית על הספסל, אין ספק שהיה לזה השפעה, ובסופו של דבר הוא הבין את הטעות שלו, ואיראן בסוף במקום הטבעי שלו. אבל עדיין אני חושב שמדובר במאמן מאוד מאוד יסודי, איכותי, שמביא תוצאות.
בוא ניגע קצת במכבי חיפה.
אני מרגיש שאנחנו כאילו כל הזמן נחזור על עצמנו, כי מכבי חיפה זה בושה. סליחה שאני משתמש במילה הזאת, זאת מילה נוראית להגיד על משהו שקשור לכדורגל.
כמה מילים על ליאור?
נכון.
כן, טקס יפה מאוד, מרגש, מכבי חיפה יודעת לעשות את זה. פרידה מבאסת סך הכל, כי זה המשחק האחרון שלו, קלאסיקו ישראלי, הוא מפסיד בבית 3-0.
עדיין.
לא נעים, אבל אחד מהגדולים בדורנו, קריירה אדירה, בלי ספק.
אני רוצה להגיד משהו.
הצלחה בבלגיה, הצלחה בישראל, ותמיד גם אמרתי לו את זה, פגשתי אותו במקרה שבוע שעבר, שהוא הגיע למכבי חיפה שנתיים אחרונות, אמנם לא הצליח לקחת תואר כמו שהוא רצה, אבל הוא הגיע כגלגל רזרבי, ובסוף איכשהו הוא תמיד בהרכב, mm-hmm. וככה זה גם היה לו בבלגיה לאורך כל הדרך, חוסן מנטלי אדיר, 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 קם עם משברים כל פעם מחדש, וזה מה שהביא לו את ההצלחה.
לי יצא להיות עם ליאור בתחילת הקריירה, בנבחרת האולימפית, ובסוף הקריירה, במכבי חיפה. וכשהגעתי למכבי חיפה, הייתי בטוח שאני הולך לראות ליאור כזה שבע, כזה נמנע ממאבקים באימונים, נחל זרי הדפנה, עם אגו, ובאימון הראשון שהגעתי למועדון, ראיתי שחקן מפוצץ, גליצ'ים, לא מוותר על כלום, אם במשחק שאני שיחקתי, הייתי רואה אותו בקו מהרחבה של היריב, בספרינט עד הרחבה שלנו, מוציא בגליץ' כדורים, אני חושב שהוא הדוגמה החיה לכל שחקן שעשה קריירה ענקית, איך להתנהל, כאילו, גם שאתה חוזר הביתה. זה מדהים בעיניי מה שהוא עשה, ואיך שהוא מתנהג במגרש עדיין. זה אותו דבר גם עם איראן זהבי. זה באמת דוגמה לשחקנים שהגיעו לאולימפוס וחזרו הביתה, ועדיין נותנים מיליארד אחוז, ומפוצצים באימונים, ורוצים כל הזמן. אין לי ספק שהוא יוכל לשחק בקלות עוד שנתיים. אני יודע שהייעוד שלו היה בהתחלה להתחיל עם הנוער, וזה קצת נכפה עליו מהר מדי, אבל זה משהו שהוא תמיד רצה לעשות, ואין לי ספק שהוא ייקח את המועדון.
זאת ההחלטה הראשונה שלו כראש מערך הסקאוטינג, או איך שהתואר שנתנו לו, זה לשחרר את ליאור רפאלוב. להפריש את ליאור רפאלוב.
אז אחלה ליאור, ואנחנו מי כמונו יודעים מה זה לעשות קריירה כזאת באירופה, והוא היה בבלגיה, הוא אגדה, באמת הוא אגדה חיה, ולקחת שחקן השנה, אבל מעבר לזה, אפשר להגיד שהוא שחקן מדהים והכל, וזה כולם יודעים. ליאור רפאלוב הוא באמת דוגמה למקצוענות. לא שמעת בחיים שאורי על ליאור רפאלוב. לא שמעת פעם שליאור רפאלוב הלך פה ויצא פה והיה שם, ויש לו את התדמית עם הקעקועים כאילו ואת המראה. ואחלה, אחלה בן אדם, אחלה ליאור, אני מקווה שהוא ייתן לנו את כל המקצוענות שהוא הביא מבלגיה לפה. שפו על קריירה אדירה.
אני אגיד משהו שאני תמיד עסוק סביבו, כי זה תמיד יושב עליי. אני קצת מבאס אותי שהעדנה הזאת של ליאור רפאלוב זוכה לה עכשיו, היא הגיעה קצת מאוחר מבחינתי. כי ליאור רפאלוב במהלך הקריירה לא זכה לכזה קרדיט.
אני לא...
צריך לומר, שנייה. רגע.
בארץ אולי, כי...
אני מדבר על הארץ, אני חי בישראל. אני חי בישראל, בעיניי ליאור רפאלוב, לא קיבל את הכבוד המגיע לו תוך כדי הקריירה. כי אולי הליגה הבלגית היא פחות סקסית, זה לא ליגה אנגלית, זה לא ליגה ספרדית.
ליגה הבלגית היא...
וליאור רפאלוב, אני לא יכול להגיד שהוא היה underrated, אבל בסוף, ברמת הנבחרת, אתה רואה שהוא היה underrated.
אני יכול להגיד...
שחקן שהיה שחקן השנה בבלגיה, ליגה שכל שנה שחקנים נמכרים שם ב... עשרות מיליוני דולרים, לקבוצות הכי גדולות בעולם, והכי יקרות בעולם, ליאור רפאלוב היה שחקן העונה.
אתה יודע שבבלגיה ליאור נחשב מטאור, כאילו,
שוב, גם אליניב ברדה. אני לא אומר את זה, אני מדבר על הארץ.
כן, אבל...
זה כמו שנגיד, אנחנו לא מסקרים את נטע לוי, כי הוא משחק בליגה היפנית.
אני חושב שהוא פשוט נעלם בגלל שהוא לא הוזמן לנבחרת, שזה בעצמו, זה היה
אחת... על האנדרייטדיות.
כן, הוא אנדרייטד.
אתה לא מספיק.
לא, אני חושב שווילי פשוט חשב שהוא לא מתאים למערך שלו, כי ליאור יש לו סטיגמה שכזה כוכב.
אבל ליאור רפאלוב 15 שנה, אתה נותן לי דוגמה של מאמן אחד.
אז אני אסתור אותך תכף, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד שבאמת שזה ספציפית, גם גילי יושב על המקום שלו אז בזמנו בנבחרת, אבל היו שחקנים גם לפעמים בכושר אחר, היה קצת מליקסון ועד גילי ורמוט, וגם ליאור פתח בהרבה משחקים, יש לו איזה 40 הופעות, נכון? משהו כזה. ואני מסכים איתך שעכשיו על פניו בקריירה שלו יכל לקבל הרבה יותר זימונים וזה, אגב, הוא לא רצה להיות כינור שני. הוא אמר את זה כבר למה ידע, אם אתה בא, מביא אותי בשביל להיות בספסל ועוד אחד, אז לא, לא מותאים לי.
אלה התחושות שלי לפחות.
לא, זה תחושה שזה הנרטיב בציבור הישראלי, אבל בעיניי זה לא מדויק, כי בסוף 40 הופעות זה לא מעט, והוא קיבל המון צ'אנסים,
ובסוף... זה מעבר לנבחרת, זה מין תחושה. זה מין תחושה בעיניי.
אז זה תחושה, אבל אם אתה...
שהוא לא היה סטאר כמו שבעיניי הוא היה כדור.
אז שומע, אז אני אגיד לך מה כזה, זה עניין של אופי, כי כך אותו את בוזגלו. כך אותו את בוזגלו. אני חושב שלאור היה כאילו יותר טוב עם בוזגלו. בוזגלו הרבה יותר מתוקשר. יפה.
מה שאתה אומר בכלל.
לא, אז בוזגלו הרבה יותר מתוקשר. ושבוזגלו היה בסטנדרט ליאז', שמעת עליו כאילו עכשיו...
דווקא לא מסכים. דווקא שבוזגלו היה בחוץ, לא שמעת עליו כמו שאתה מדבר עליו בארץ, אבל עוד פעם, היה לו פה מכונת...
ליאור רפאלוב, השנים האחרונות, מהאוסטרים שהחליטו לא לזמן אותו, והיה שם פיצוץ, אבל זה היה מגיל 34 בערך. עד גיל 34, שהיו פה המאמנים הישראלים, הוא תמיד היה אחד הבולטים, 40 הופעות, הוא נתן גם כמה גולים יפים. בסוף, כמו רוב שחקני הנבחרת, הוא לא סיפק את הסחורה בנבחרת. יש שוב איזה נרטיב כזה, כאילו הוא לא קיבל צ'אנסים ולא שיחק, וזה לא מדויק, כי יש מספרים.
בנבחרת אתה צודק, אני מדבר תחושה.
ובסוף גם עובדה, שדיברת על כל הכוכבים הכי גדולים מבלגיה, שבסוף עושים מעבר לליגה גדולה, עובדה שהוא נתקע בבלגיה 10 שנים. זאת אומרת, הוא לא עשה את האקזיט הזה ועבר למועדון גדול.
אבל גילי, אבל שיחק בטופ הכדורגל הבלגי, בכל המועדונים,
קלאב רוז', סטנדרליך. קריירה חלומית שכל אחד חולם עליה.
אנדרלכט.
קריירה חלומית שכל ישראלי חולם, ואני מאחל לכל שחקן שיעשה קריירה רבע ממנו. אין לא מאמית לרגע. אני רק אומר, לשים את הדברים בדיוק הנכון. יש לו 40 הופעות בנבחרת ישראל, זה לא מעט.
לא, לא אמרנו שזה מעט.
קודם כל, עדיף מאוחר מאשר אף פעם מבחינתי, וכל הכבוד על היחס שהוא מקבל ועל הכבוד שהוא מקבל. בואו נמשיך לדבר עוד על מכבי חיפה, על ליאור רפאלוב, אנחנו מן הסתם נדבר עליו לא מעט, בטח לקראת העונה הבאה ובעונה הבאה, ובשנים הקרובות אולי במכבי חיפה. השאלה אם נדבר גם על איתי מרדכי, כי אני אתמול שמעתי אותו מדבר, ואיתי מרדכי הוא שלח רמזים.
מה, איזה רמזים?
שאולי בא לו לאמן את מכבי חיפה.
הוא יכול, הוא אמר ככה שאני יכול לאמן את מכבי, אני יכול להישאר פה בשנה הבאה, משהו כזה.
שהוא אמר, יש לי, אני כאילו בכדורגל איזה יום יומיים.
בודדים המאמנים, שמאמנים נוער, ומקבלים צ'אנסים, ויש להם הצעה לבוא לסגור חור בבוגרים כפלסטר, ואין להם בפנטזיה, שאני אעשה כמה משחקים טובים ואני אמשיך.
יש לי אחד כזה.
כן, אבל מה ציפית?
יעקב אסייג. נכון. תמיד בסוף ראיון. יעקב אסייג תמיד מנצח משחק שהוא מאמן פלסטר. ואז תמיד תשמע אותו בסוף המשחק, אומר, חבר'ה, אני לא רוצה לאמן, תנו לי לחזור להיות עוזר מאמן שוערים.
גם בראשון יש כזה, אופיר קופל.
גם כפיר אדרי, פעם אחת היה עוזר מאמן, הוא אומר לי, בוא תראה את ההודעות, בוא תראה, הם רוצים שאני אמשיך, לא בא לי.
לא, אז יש כאלה שמשחקים אותם, ויש כאלה באמת שלא רוצים. אופיר קופל בראשון, פעמיים או שלוש, כבר עלה מהנוער, השאיר את הקבוצה בליגה, באחוזים אדירים של הצלחה, ורוצה לחזור ליציבות. אחד כמו איתי מרדכי, קוסטיקה בחדרה, שדיבר על זה.
וקוסטיקה עוזר מאמן, יותר מאשר מאמן נוער.
לא משנה, כן, בסוף הם רוצים לאמן, זה החלום.
אבל ראוי או לא? לא ראוי.
לא ראוי. חד משמעית.
כן, בוא, אתה רואה מכבי חיפה איך היא משחקת. עזוב, זה לא קשור אליו, כן?
כן, הוא כבר נקלע לסיטואציה, עזוב.
12 שערים בארבעה משחקים, בשלושה משחקים אחרונים.
הפיתורים של ברק בכר עשו את שלהם.
אני חושב ששנה הבאה למכבי חיפה יש עבודה עצומה, לליאור רפאלוב אגב, יש לו עבודה לא נגמרת, זה להעיף מלא זרים, להיפטר מהמון חוזים, לדעתי ג'אבר ילך לחול, אין לו ישראלים בשוק להביא. עכשיו אתה מסתכל עכשיו על ישראלים שאתה רוצה להביא.
כולם על חמודי קנן. כל הליגה וכל אירופה.
כן.
כל
אירופה. זה אחת הבעיות, אין עצה בשוק הישראלי, אולי להחזיר ליגיונרים, באמת אין יותר מדי אופציות.
כן, ואני חושב שיש להם התמודדות קשה מאוד. אני כאילו לא רואה נגד מכבי חיפה שם, נאבקת על אליפות כאלה.
אגב, גם...
חלקות דברים קיצוניים.
יפה לראות על רפאלוב, שהוא בא ומדבר, כאילו אחרי המשחק הוא בא, הוא כבר כאילו פשט את בגדי השחקן, כן, שם את בגדי המנהל, חליפה. שגם לא ברור, כאילו הוא מדבר כמנהל מקצועי, הוא ראש מערך סקאוטינג, יביאו מעליו מנהל מקצועי, או שלא.
לדעתי הוא יהיה האיש החזק ביותר, בחיפה מבחינה מקצועית.
אז למה לא נותנים לו את הטייטל כבר של, לא משנה, אז הוא כבר בא ומדבר, ומה צריך, ואין ימי חסד, ובא, אתה יודע, להבדיל מאלברמן, שכאילו ברח מתקשורת, וגם זה אפשר להבין את זה, אני לא מבקר את זה. ליאור בא תמיד ומדבר ומשתף.
אבל ליאור גם כרגע שחקן פעיל, אתה יודע, והוא מן הסתם גם הוא פורש, אז הוא עדיין בכותרות. בוא צריך לראות איך הוא יתנהל כמנהל מקצועי, כמערך ראש מערך הסקאוטינג.
אני חושב ששונה מאלברמן.
יש לו, שוב, יש לו הרבה דברים להביא. אתה יודע, גם גל בזמנו שיחק בגרמניה, והביא המון מקצוענות וניהול כמו שצריך. ליאור, אני מאמין שיש לה הרבה קשרים, והרבה שחקנים צעירים בבלגיה שיכולים להגיע לפה, כמו הליגה ההולנדית, זה די דומה כזה, שהיה בזמנו עם מכבי תל אביב, אז אני חושב שיש לו הרבה מה לתת, ושוב, חובת הוכחה עליו, מכבי חיפה אין לו שנייה חסד.
הוא כאילו לא מנהל מקצועי, הוא ראש מערך הסקאוט, ומה שגל אלברמן היה, זה מדרגה לפני.
זה מה שאני אומר, מצד שני אין מישהו מעליו בתפקיד.
השאלה אם לא יביאו.
זאת השאלה.
לא יביאו?
לא בטוח שלא
יביאו. זאת אומרת, ראש מערך הסקאוט יהיה סלש מנהל מקצועי.
לגמרי.
אוקיי. מעניין לראות. טוב, נראה לי נתקדם, כי יש יריבה לכל הסיפור הזה, וקוראים לה הפועל באר שבע, והיא הגיעה לטדי אתמול, עם כמות קהל החוץ מהגבוהות שאני ראיתי של הפועל באר שבע. אני מציין את זה על ההתחלה, כי כמות האכזבה הייתה בהתאם. גודל האכזבה. היו 9,000 מועדי הפועל באר שבע אתמול בטדי.
כמה היה אצלכם זה? במשחק אליפות,
מה, בטדי? אני הייתי, היה 5,000.
5,000, משהו כזה.
אני הייתי, כל היציע
הצפוני
לפי דעתי.
אבל זה לא היה באותו עמדה.
כן, אבל סיטואציה שונה.
כן, סיטואציה שונה.
כן, זה היה מחזור אחרון, אף אחד לא באמת קיבה. באו עדים כאילו להגיד להם תודה על הגביה ועל כל מיני כאלה. ואתמול הגיעו 9,000 מועדי הפועל באר שבע, אני לא זוכר כזה מספר במשחק ליגה. שוב, זה מספרים שאמרו אתמול, אני לא ספרתי אותם.
אגב, רשמתי לי פה משהו שפספסתי, אתמול דיה סבא הלך לקהל של מכבי חיפה,
ניגש אליו. לא מאמין לך, עצור, עצור, עצור. חוזרים למשחק של מכבי חיפה, זה סיפור.
אז עברתי על הנקודות שרשמתי, כן, דיה סבא אולי אפילו בליווי רפאלוב, הלך לתת כפיים.
לא, צריך להתייחס לזה, כי יש פה סיפור גדול, כי מאז מה שקרה באיפה זה היה בכלל?
בטרנר.
ב4-1.
כן, אבל מסתבר שזה היה...
אז זהו, אז אנחנו דיברנו על זה פה, ואני הייתי מאוד נחרץ על זה שדיה לא יכול להמשיך. לא יכול להמשיך. ואז קיבלנו מיליון הודעות שזה... אנחנו לא מעודכנים. א', אנחנו לא מעודכנים, כי אנחנו רואים משחקים. מה קורה לפני המשחק? זה רק אם אתה באצטדיון אתה רואה, וזאת הייתה פעם הראשונה בטרנר שהמצלמה תפסה את הרגע הזה בצורה כזאת ברורה, כולל עמיחי שפיגלר, השדר של המשחק ששידר את מכבי חיפה עונה. אולי 10 פעמים, אולי יותר. וגם הוא לא ראה את זה, והוא נמצא באצטדיון שעתיים לפני. למה אני מספר את זה? כי קיבלתי טלפונים מאנשים שקשורים לדיה סבא, אתה רוצה לפגוע בו, אתה עושה לו נזק. אין לי כלום נגד דיה סבא, להפך, אנחנו מפרגנים לו מקסימום מבחינה מקצועית. ואני עדיין חושב, ואמרתי לאותם אנשים, ששחקן שיש לו כזה קרע מול הקהל, לא יכול להישאר, לא בשביל הקהל, וגם לא בשבילו. זה לסגור את הסיפור.
כן, אז אולי הוא מנסה לעשות צעד לקראת איחוי הקרע.
בדיוק, זה לא יעבוד לפי דעתי, ממה שאני מקבל מועדה מכבי חיפה.
חוזרים לליאור רפאלוב שהוא בא מהקהל הזה, ואני בטוח שאם הקהל לא רוצה אותו, יפה עליו המון המון לחץ שלו יהיה שם.
למרות שאני חושב שדיה סבא עכשיו גם עם מכבי חיפה, כאילו זה מה שחסר להם. יאללה, אז חוזרים לטדי, נעשה את הפסט פורורד קדימה. כאילו שפו לביתר, אבל כמו שאיתמר אמר, לביתר היה על מה לשחק. אז כאילו, היא ידעה שאם היא מפסידה, היא מגיעה למחזור האחרון, לך תדע, הפועל חיפה עושה איזה משהו בטרנר.
אתה חושב שאם לא היה על מה לשחק, היא הייתה משחק אחרת?
לא, כי אתה לא יכול מול אצטדיון מלא להיות מיופה.
זה לא יהיה שלא אצטדיון מלא, אני חושב שזה השיטת משחק של ביתר ירושלים, ככה היא תבוא לשחק גם אם תעלה עם הנוער, היא תבוא ללחוץ גבוה ותפעול להפעיל לחץ, כי זה ה-DNA של המועדון, וככה הראשים של המועדון מנחילים למטה. בסופו של דבר, אנחנו נראה את זה גם נגד מכבי תל אביב, ואת אותו רמת משחק, ואת אותו אינטנסיביות, ואת אותו דרייב. זה לא שזה נקודות מניעות את המועדון הזה, זה פשוט DNA שמוביל אותה.
אגב, להיות בטדי, וחבל, זאת פעם אחרונה שזה קורה העונה, וזה קצת משאיר טעם של עוד לעונה הבאה, זה הדבר הכי כיפי שיש היום בכדורגל הישראלי.
אני חושב
שבקרה... חוץ מענייני החנייה.
כן, זה סיוט.
וואי, איפה חניתי אתמול?
בדרכי הגעה.
בדרכי הגעה.
איפה חניתי? אני אומר לך, חניתי במעלה דומה.
אנחנו היינו עם הפודקאסט בביתר מכבי תל אביב בסיבוב הראשון, היינו תקועים אחרי המשחק שעה בחניון מלחה במינוס אחד. שעה במינוס אחד אי אפשר לצאת.
גילי ואני הכי יושבים וכבר עושים טלפונים ומדברים, וסגי, הבעלים של אולין, שהיה איתנו במשחק, הוא לא חנה איפה שאנחנו חנינו, כשאנחנו היינו בחניון, הוא היה בבית.
הוא חנה רחוק, הלך ברגל וברח.
הכי טוב.
לענייננו, הסיפור הוא באר שבע, אתה רוצה להגיד משהו?
אני רוצה להגיד משהו על המשחק הזה בכללי. מדובר בשתי הקבוצות הכי אטרקטיביות בליגה. אם הייתי יכול לראות סדרה של 10 משחקים שלהם, הייתי רוצה יושב ורואה סדרה של 10 משחקים.
יש עוד משחק, יש עוד סדרה.
זה,
עוד פרק.
זה מדהים, הקצב, אתה רואה את המשחק בבית ואתה בדופק, אני מרחם על השופטים שבכלל, אני בטוח ששופט שמקבל את המשחק הזה, אומר, יו, עכשיו, אני בטעם, באר שבע, בוקס טו בוקס, 90 דקות. זה באמת שתי קבוצות שמשחקות את הכדורגל הכי מעניין לצופה. כמו שאמרתי מיליון פעם, כן ירבו, הן יוצרות מאבק מרובה פתאום לדבר הזה שנקרא אליפות. תענוג, תענוג צרוף לראות אותם.
מדקה 45 עד דקה 60, עזוב שכל המשחק היה בקצב מטורף, אבל מדקה 45 עד דקה 60, זה הרגיש כמו דקה 90.
מפגר, משהו מפגר.
שכאילו שתי הקבוצות, חרבות, אתה אומר, רק התחילה המחצית השנייה, מה קורה פה?
ששם ביתר הייתה אמורה להכריע את המשחק.
אני עוד דווקא חולק עליך. אני חושב ש-60 דקות ראשונות, הפועל באר שבע, לא הרגשתי אותם, אני הרגשתי, סליחה, לפני.
מחצית ראשונה, אבל היה לחץ.
שביתר,
מחצית ראשונה, ביתר לא עבר תחת.
מחצית שנייה, ביתר ירושלים, אוקיי? אני רק כאילו היא צריכה לקחת אליפות. כאילו היא רצה לקחת אליפות. עכשיו, קוז'וק לא הגיב. זה טמטם אותי. אני יושב בבית, אני אומר, בוא נתראה, עוד מצב.
מה היית עושה?
אבל דן, רגע, עצור, אתם הולכים קדימה, מה לא הגיב? קודם כל, איך אתה מתחיל?
בדיוק.
למה אתה הולך לאיך הגיב? למה אתה מתעקש?
כן, אמרתי בכותרת, קוז'וק נתן, קוז'וק לקח. בעיניי, גם אם הוא מסיים שני עם גביה, הוא מאמן העונה.
חד משמעים, עושה עונה מטורפת, והוא הביא אותם למקום שהם לא יכולים להיות.
כל המחמאות, מאמן אדיר, באמת. אתה רואה את זה עוד מתחילת דרכו במכבי נתניה, מכבי פתח תקווה.
אני מרגיש משהו שהולך להגיע, אני מרגיש אבל.
אבל.
אבל, תודה.
הוא כאילו מקלקל לעצמו, יש לו לדעתי קצת עניין שחצני, וגם זה כאילו להראות, זה יצליח בדרך שלי למרות מה שאתם אומרים.
אז דווקא אני רוצה להגיד משהו על השחצנות הזאת, כי דיברתי עם כמה אנשים שמכירים אותו.
אבל למה שחצנות? רגע, בוא תסביר.
לא, כי יש לו שפת גוף של שחצנית, הוא הולך כזה, ואני אחד שיש לו פנים זועפות, ואם אני לא מחייך, חושבים שאני כועס כל הזמן. אז כאילו, אני חושב שבקטע הזה של השחצנות, זה משהו אחר.
השאלה אם זה רק, הנה, אז תסביר.
אני לא מסתכל על השפת גוף, אני מסתכל על ההחלטות המקצועיות. בסוף, אתה יודע, כל העונה הוא הלך עם דרך מסוימת, גיא מזרחי, מגן הימני הכי טוב בליגה,
הכי יציב.
הוא הביא אותו, הוא מכיר אותו מנתניה. הכי יציב, הגיע לנבחרת ישראל כבר, שחקן נהדר, הלך איתו, היה הבנקר שלו, לא משנה באיזה שיטה, כי הוא יכול להיות מגן ימני בקו 4, והוא הפך לו את זה גם לשלושה בלם, זאת אומרת, איתו זה גם מערך גמיש, הוא יכול להיות כבלם שלישי בצד ימין.
יש לו שלושה תפקידים, יכול לשחק בלם ב-4, בלם ב-3 ווינגבק.
בדיוק, יכול לעשות הכל. ולכן הוא צריך לפתוח גם לפני בלוריאן, וגם לפני זאי אחמד, לא משנה איפה אתה ממקם אותו. אמרנו פה עוד לפני כן שהמערך הכי מפרגן, ההרכב הכי מפרגן של באר שבע זה 4-3-3, שגיא מזרחי מגן ימני וגן אח למעלה.
ככה זה הרוב העונה.
נכון.
אני לא מצליח להבין מה קורה פה.
פתאום זה היה אחמד בשבועות
האחרונות. רוב העונה הייתה מה.
לא, אבל השלושה בלמים היה שגיא מזרחי בלם ימני, ובצד ימין יוני סטויאנוב היה הרבה פעמים שהוא כנף.
גם הרבה פעמים עשו את זה שגיא מזרחי היה מגן ימני, וארדה לופז נכנס נהיה בלם, ואז
מהטובים של באר שבע, ופתאום בלוריאן, שריק בלם ימני, אחרי זה שאתה אומר, הוא לא מגיב, לא מגיב, הוא כבר עבר לקו 4, אז הוא משאיר את בלוריאן כמגן ימני בקו 4, מסכן השחקן, הוא לא מגן. אפשר להתווכח אם הוא, יכול, אם הוא צריך לפתוח בלם או לא. וגם במשחק לפני שבועיים נגד מכבי תל אביב, לדעתי, לא, אתה יודע מתי זה היה פעם ראשונה שהוא פתח שלושה בלמים שהם אורגינליים בלמים, בשלוש נגד מכבי חיפה בטרנר, שהיו פיגור 3-0, שם פעם ראשונה הולך על שלושה בלמים שהם טבעיים. וראינו את הטעות, זה לא מתאים. וגם אתמול, אני אומר, גנח בחוץ, זי אחמד פותח, בלוריאן משחק, גיא מזרחי בחוץ, וגם החילופים, דקה 85, הוא מכניס את גורדנה, שהיה הכי טוב שבוע שעבר, ומכניס את גיא מזרחי 5 דקות לסוף, שגם הספיק לבשל, שאף שחקן אחר בבאר שבע לא יכול לבשל את הבישול הזה. על זה אני מתכוון שקוז'וך הולך קצת ראש בקיר, ודי הורס לעצמו.
זה בעיקר על זי אחמד, כי בסוף ההתעקשות שלו על זי אחמד פוגעת גם בגנח וגם בגיא מזרחי.
אבל הוא יכול להגיד לך, הוא יכול כאילו, אם הוא יסביר לך מקצועית, הוא יגיד לך, גם אם הייתי שם את גיא מזרחי כבלם ימני, את מי אני יכול לשים? שם גנח לא יכול לשחק בצד ימין.
אז קודם כל, למה אתה מתעקש על שלושה בלמים? שזה פוגע בסוף באיך שאתה מצווה את השחקנים?
זה הפורמיישן שלהם, זה
הכל בסדר. אבל בסוף יש מספרים, אי אפשר להתווכח עם מספרים. זי אחמד שיחק כל העונה הסדירה, סבבה? כל העונה הסדירה, 495 דקות. הוא היה שחקן לא משני, הוא היה שחקן רביעי, אני לא יודע איך אומרים את זה אפילו, סבבה? זה היה שחקן שהיית זורק מדי פעם. הוא שיחק רק בפלייאוף העליון 380 דקות. זה 100 דקות פחות על רצף של 9 משחקים לעומת כמה יש בעונה הסדירה?
26
משחקים. אתה מבין את הפער? הוא פתאום הפך להיות, עכשיו יגידו, גם ערן זהבי לא שיחק הרבה בעונה הסדירה. כשזה היה אחמד, יהיה ערן זהבי, דבר איתי, אבל זה לא יכול להיות שאתה הולך עם משהו שמצליח כל העונה, ופתאום אתה, אז בעיקר גיא מזרחי, אבל... כי גנח תמיד היה ספסל הרכב. זה לא הגיוני ההתעקשות, עכשיו זה לא משחק ראשון. נכון, הוא נכנס נגד מכבי חיפה בסמי אופר, והיה טוב, ועשה שם לעבדולה עיסק צרות, אני מדבר על זה היה אחמד. אבל מפה ועד להתעקש עליו כשחקן הרכב כבר שלושה משחקים, יש פער עצום.
וגם בכל העונה שגנח לא היה, זה היה סטויאנוב שהיה קשיר, ואם לא, אז מדי ראש, וכל פעם היה שחקן אחר. וזה אותו הרכב שהוא פתח לפני שבועיים נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. הלך עם אותו הרכב.
אז אני אישית, קודם כל גיא מזרחי חרה לי מאוד שהוא לא פתח, אבל מעבר לזה, גריטה. תקשיבו, זה לא יכול להיות דבר כזה, שקבוצה שרצה לאליפות זה החלוץ שלה. אני מצטער, הוא לא טכני, הוא ראש בקיר, הוא לא אינטליגנט.
מרסלן מקבל חוזה עונה הבא רק על המשחק נגד גריטה.
לדעתי, הוא החלוץ הכי קל לשמור עליו בעולם. אוקיי? עכשיו יצאו עליי, אני אגיד, היית בלם חלש וכאלה, לא משנה, אבל, אוקיי? אבל הוא אומר, הוא באמת כבלם, הוא יודע פתאום מה הוא הולך לעשות. אין לו שום יצירתיות, אין לו שום דבר. מעבר לזה, שאלון תורג'מן עושה עונה מדהימה, מפתיע את כולם, מפתיע את עצמו לדעתי אפילו. הוא אפילו גם, יש לו הרבה מאץ' ווינרים כאלה, גולים כאלה חשובים, ולדעתי הוא, אחרי דן ביטון, הוא הכובש המצטיין, נכון? אולי קנגווה? אבל זה שלישי האלה, ופשוט הוא לא משחק. ברגע אחר. זה
גם משהו שקוז'וך שינה, כן, שהוא לא הלך איתו לא, כל העונה נגיד... עם תורג'מן, ופתאום גריטה
נהיה חלוץ הראשון. שיחקו גם, גם גריטה שחק המון במהלך העונה. אני חושב שמה שהוא ניסה לעשות זה ליצור, לשחק עם חלוץ אחד שהוא 9, שיותר ייתן אוויר קצת עם הכדור.
אבל הוא לא נותן, ואלון תורג'מן, אם יש לו פורטה, זה
נגיעה.
בדיוק, לשמור עם הכדור עם הגב ולשחק את הקיר ודברים כאלה.
לא תמיד השחקן הגדול פיזית, זה שבהכרח ידע יותר לשחק את הפיבוט.
עכשיו, אתה יודע, עכשיו גם קבל את גול, אוקיי? הוא מחליף אלון תורג'מן גריטה. אתה מבין? כאילו, חילופים הכי בנאליים שיש בעולם, כאילו. ושוב, הוא עשה עונה גדולה, הוא אחלה מאמן, באמת, הוא...
זה בעיניי המאמן הכי טוב בארץ.
כן, הוא צבע מדהים לכדורגל שלנו, כאילו, באמת, הוא לוחץ, והוא כדורגל התקפי, וכיף לראות אותו. לדעתי, במשחקים האחרונים הוא קצת טעה, ואיבד, סתם הדרך שהוא, אגב, שהוא יצר. הוא יצר.
בדיוק, ואתה לא מבין על מה התעקשות פתאום. מה קרה בפלייאוף שאתה מחליט לשנות, שהכל הלך לך, הכל טוב, אתה יודע, לא צריך לתקן משהו שלא יתקלקל.
עם זאת, אני עדיין חושב שמחכה לנו דרמה לא קטנה, אני חושב שאם מכבי תל אביב לא מנצחת,
ואם עשיתם...
תקו לא יספיק למכבי, אני חושב.
אם עשיתם בלולופ, עכשיו אתם יודעים, אני לא יודע לעשות את זה, אני חושב שבאר שבע, בינואר.
או, מה אתה משוגע, זה הכוכבית הבאה שלי.
בדיוק, אז זה ממשיך, כי פונק לא משחק פתאום, במדי ראש הוא לא נראה משהו, ולא הביאו שום חלוץ, שום תחליף בינואר לחזק את הקבוצה.
מדי ראש ופונק זה שני החילושים הכי גדולים שראיתי בינואר. באמת, אני לא חושב, אולי הם עשו טוב באימונים, ויצרו תחרות, לא יודע, באימון, מקצועי, תוך כדי, אני לא זוכר השפעה של אף אחד מהם, מספרו לי, הגול של מדרוש נגד אשדוד, הם היו מנצחים גם בלי הגול הזה, כמה נגמר שם, 4?
לא, כן, זה הגול הרביעי נראה לו, השלישי.
כן, זה היה גול יפה ומגניב.
הוא אחלה בחצי גמר נגד הפועל תל אביב, שגם היו מנצחים, בגדול, זה לא, הם היו צריכים להביא חלוץ.
חייב.
אז הם הביאו כנף או פליימייקר ובלם, שזה תפקידים שהם היו יותר מסודרים בהם, זעק לשמיים חלוץ. אבל הם הביאו שני שחקנים בפרופיל גבוה, שפשוט לא השפיעו כמו שציפו שישפיעו.
האם היינו מדברים את כל המילים האלה, הם באר שבע היו מנצחים 1-0?
על פונק ועל מדרו שאנחנו מדברים ככה מתחילת, מהרגע שהם הגיעו.
וגם על ההרכב של, של קוז'וך.
אני עדיין חושב שגיא מזרח היה... התכתבנו על זה תוך כדי,
ובאר שבע הייתה יכולה לנצח אתמול. לא, אתה רואה את ההרכב, אתה אומר למה? למה אתה, אתה יודע, אתה יכול...
בוא נדבר שנייה על הגול.
השורה התחתונה הייתה מרבה, לארבעה משחקים האחרונים של הפועל באר שבע, יש להם הפסד למכבי תל אביב. סליחה, תיקו נגד מכבי תל אביב, הפסד מכבי נתניה. עוד תיקו נגד ביתר.
מזכיר מה שקרה לאייקס, בהולנד. אייקס הובילה ב...
אלה הרבה יותר גרועים.
הם היו בפלוס 9, אם אני לא טועה. ארבעה מחזורים לסיום, משהו כזה הזוי, אבל... אתה רוצה לדבר על
הגול ועל עבר,
על האירוע.
מה שהולך כאילו עם עבר אצלנו
בארץ. אז תזכיר לי שאחרי זה אני גם רוצה להגיד משהו שלא קשור לעבר, אבל בוא נדבר על עבר, עבר או לא עבר.
קופירייט.
אני יכול ללכת?
יכול ללכת.
יאללה, עבר או לא עבר.
אני חושב שעבר או לא עבר, זה לא האישו. האישו זה שאין מספיק מצלמות בכדורגל הישראלי, במשחקים, ובגלל זה עבר הוא האימא של החצי קלאץ', ולא רק שהוא חצי קלאץ', הרבה פעמים הוא גם פוגע, ובגלל שיש לך זווית אחת או שתיים, שאחת אומרת 100% פנדל, והשנייה אומרת שום דבר, יש המון המון מקום לשיקול דעת. ואתה לא יכול ליצור אחידות עם שיקול דעת. זה לא יהיה לעולם. הבעיה היא שחסרות שתי מצלמות בעיניי, לא יותר מזה.
מצלמת כבשר.
שזה לא צריכה להיות מאוישת, ששמים אותה ברשת, באלכסון, ומצלמת קו, קו רוחב של מגרש. זה הכל.
ביצדון באשדוד חסר כמה מצלמות.
עזוב, אין ספק.
אין מצלמות,
אין ספק שזה יהיה. עכשיו, אנחנו לא יכולים, לא יכולים להתייחס בזלזול כזה, בעיניי זה זלזול, למשהו, לעניין המצלמות, אין זוויות צילום.
לא, אבל עצור, רגע, עצור, יש לי פתרון. אתה הולך רחוק. הרי הרבה פעמים, המצלמה לא עומדת בדיוק בקו של ההגנה. אתה לא יכול לשים 20 מצלמות. אז מה יש? יש לנו למתוח קו. למה אתמול לא מתחו קו? אני רוצה לראות קו. אני רוצה לראות קו.
יש הרבה דברים. אתה יכול למחים את הדבר הזה בתוך הכדור, שיודעים אם הכדור עובר את הקו?
נכון.
אבל לא, זה עניין תקציבי. אני לא מבקש שיהיה פה אין לנץ. אבל אני כן רוצה שיהיה פה עוד שתי מצלמות בסך הכל, שיתנו מבט על דבר כל כך פנדמנטלי וכל כך מכריע במשחק, כמו קו רוחב וקו שער, שכל כך הרבה מצבים קורים שם. וזה הזוי בעיניי, וזה זלזול בעיניי. כי אנחנו, יש לנו המון טענות לשיפוט בארץ, המון. ויכול להיות שהטענות האלה נכונות. אבל מצד שני, אנחנו לא נותנים מספיק כלים.
אבל שעה אחידה יש.
שעה אחידה יש.
למה אני מתכוון? כי בסוף אין פה אחידות.
אין אחידות. אתה לא יכול ליצור אחידות. אתה לא יכול ליצור אחידות.
ובא אתמול קוז'וך, ובשונה מבדרך כלל, לא רצה לדבר על שופטים, אבל אז דיבר על שיפוט. והוא השתמש במילה קשה. עכשיו אני מבין אותו, ואז הוא גם אמר שקרו יותר מדי דברים, העונה. שים לב, הוא אמר העונה, תבדקו אותי, שגורמים לו לחשוב שיש אנשים שרוצים שבאר שבע לא תיקח אליפות. עכשיו, ברור שהוא מתייחס לסכנין, לאירוע עם סכנין. כי לא משנה איך צורף את זה, אתה יודע, דיברנו, יש לי אגב חוב, אנחנו נדבר על זה כשקנדה, בפרק עם קנדה, אחרי הפרק של הדאבל של הפועל תל אביב, אז תמיד הזכירו בתגובות, לקחתם אליפות בגלל הקיזוז. יכול להיות.
עזוב, גם מערכת המשפט היא רחוקה מלהיות...
השאלה אם ידברו על העונה הזאת, במידה ומכבי תל אביב תיקח אליפות, ויגידו, מכבי תל אביב לקחה אליפות, לא בפייר פליי עד הסוף.
זה מה שאוהדי באר שבע יגידו.
אז אני יכול להגיד לך שאתה הולך שוב לאוהדי מכבי תל אביב, אני אגיד לך שהיה הרבה פעמים שלא נתנו לנו פנדלים,
לא,
באר שבע הגיעה לבאר, אני לא שתתה. קצת, אתה יודע, באר וגמלים. אבל שורה התחתונה, אני חושב שלהאשים את השיפוט בדברים האלה, שוב, זה, אנחנו...
אתה יודע מה אמר קוז'וך יפה? הוא אמר איך יכול להיות ששתי הרגליים של ירדן שואה מעבר לקו, אבל הכדור לא.
גם הרגל השמאלית הייתה מעבר לקו.
לא יודע אם שמתם לב, הוא צודק. אני הסתכלתי על זה.
אחרי שהוא אמר את זה...
שתי הרגליים מעבר לקו.
אבל פה השופט, הידיים שלו כבולות, כי הוא חייב לפסוק ודאי שהכדור עבר את הקו, וברגע שאין לו את המצלמה ואין לו את הדברים האלה, והכוון לא רע.
אני מדבר על שופט עבר. כן. שופטי מסך. רק אם זה ודאי הם מתערבים, ברגע שאין להם הוכחה חד משמעית שעבר, אז...
יותר מזה, לא מתערבים. once הוא, הוא שרק למשהו, יש לו יותר לגיטימציה ללכת עם, עם השריקה שלו, כי זה הורדה בניקוד. אז אם אין לו באמת משהו ודאי מיליארד אחוז, הוא ילך עם, עם השריקה שלו, הוא לא ילך עם אפילו עם
ההיגיון. לא, עם אני מדבר, לא, השופט וגם כוון, אולי, אתה יודע, בזמן משחק
לא
חי,
לא מדבר בחי.
קשה להם לראות, אבל אני אומר, ור... לא מתערב עד שזה לא ודאי.
איך יהיה ודאי שיש מצלמה וחצי במשחק?
וזה עוד מהמשחקים המרכזיים, באצטדיון מתקדם. יש משחקים, כמו שגילי אומר, באצטדיונים שיש לך איזה שש מצלמות. כאילו כל המגרש, ושתיים רק בעמדת שידור, למי שלא יודע.
כי המשחק נשען על עבר בצורה כל כך גורפת, שלא לתת לזה את היחס המתאים, זה זילות בעיניי, זה זילות המקצוע, לא יעזור כלום.
ואני חושב שעדיין עבר, דעתי הרס הכדורגל,
ויש
הרבה יותר טעות שיפוט, ואתה רואה גם באנגליה ובליגת האלופות, אתה רואה פתאום ציפורן פוסדת גול, ואיזה נגיעה קטנה ביד שאף אחד לא ראה, ובכלל לא הייתה...
ועדיין, מעדיף לחזור לפעם, שהיה 4,000 יותר טעות?
חד משמעי, חד משמעי.
אז אני לא, אני
לא חושב שאתה יכול לחזור.
אני דיברתי עם שופטים, ו... פשוט לא זוכר את שמו, ראיתי אותו באיזה קאנטר בכפר סבא, והוא אמר לי, תקשיב, זה פשוט הוריד מאיתנו אחריות, ובגלל זה אנחנו גם טועים יותר.
לא, הם לא... אה, הם טועים יותר, אבל שורה תחתונה, הם פחות פוגעים במשחק.
ברור.
לא, אני חושב שבסוף ייכנס חוק ארסן ונגר בעניין הנבדלים.
כן, אבל זה לא משנה, אתה ציפורן, אתה תראה מהצד השני.
אבל זה גרוע, עזרן, זה גרוע.
זה חוק גרוע בעיניי.
מה?
חוק גרוע.
שצריך שכל הגוף יהיה.
כן, חוק גרוע. כי יש לו
יותר גולים. נגיד הגול של גריטה אתמול היה נכנס עם החוק ארסן ונגר.
בעיניי, אתה לא רק שאתה תראה פחות גולים, אתה תראה משחק שיותר דומה לכדורסל. לא, זה ברור שיהיו יותר גולים, אבל... קבוצות יתחילו להגן בתוך ה-16. זהו, יהיה משחק כמו כדורסל, מעבר לחצי ואחרי החצי.
כן, אני מקווה שלא.
כל הלחץ הולך לאיבוד.
טוב, אז אין הסכמה לגבי עבר או לא עבר. אבל יש לפי דעתי דבר מאוד בולט בהפועל באר שבע שאי אפשר להתווכח איתו, וזה היכולת של קינגס קנגו בפלייאוף. שחקן שהיה שחקן העונה, לא יודע אם בפער, אתה יודע, יש, לכל קבוצה יש את שחקן העונה של אדיה סבא וגיא מלמד, ובטוח פטאצ'י או מישהו ממכבי תל אביב, אבל בסוף קינגס קנגו בפלייאוף העליון התפייד, שוב, בסטנדרטים שלו, זה לא שהוא שחקן רע.
אני חושב שהוא
אבל פשוט... בסטנדרטים שלו, ומה שהוא הרגיל אותנו, ולדומיננטיות שלו, ולמשמעות שלו עבור הפועל באר שבע.
הוא עדיין דומיננטי. אבל הוא פשוט הרגיל אותך לגול אחרי גול אחרי גול ובישול וזה, ואין מה לעשות, לשחקן יש...
לא
רק זה,
שוב, אני לא מודד את המספרים, אני מודד את ההשפעה על המשחק עצמו, עזוב שפצצה שהוא שלח אתמול למשקוף, אם זה נכנס, אני יושב פה
ואנחנו
חצי שעה רק על הגול הזה. אבל אתה יודע, אתה רואה את המשחק עצמו, ואתה יכול להגיד שגם לוונטורה היה אתמול משחק לא גדול, אבל וונטורה כל הזמן טוב. גם בפלייאוף הזה, כשבאר שבע פחות טובה, הוא עדיין מאוד טוב.
הוא מדהים.
גם בהפסדים הוא מעולה. גם נגד מכבי נתניה בהפסד הוא היה אדיר. קינגס קנגו הרבה פחות טוב, וכשקינגס קנגו הרבה פחות טוב, הפועל באר שבע פחות טובה. אי אפשר, אין זה, זה לא כמו מכבי תל אביב. אתה יודע, רשמתי לי את זה, שמכבי תל אביב היא קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע.
לא מסכים איתך.
אתה לא חייב להסכים איתי. אני לא מצפה שכולכם תסכימו איתי. אני חושב שמכבי תל אביב, בשום שלב בעונה, לא הייתה תלויה בשחקן. עכשיו, אני חושב שלבאר שבע יש דן ביטון, קינגס קנגו וונטורה, שזאת השלישייה, גם מיגל ויטור, סבבה בהגנה. אבל זאת השלישייה, מיגל ויטור לא התחיל את העונה, ועדיין באר שבע הייתה בצמרת, הייתה מקום ראשון. גם בלי מיגל ויטור. במכבי תל אביב יש אוסף עומק של שחקנים, ברור שזה כסף, אבל בסוף זאת עובדה.
כן, לא, אין ספק שהסגל
אחר בכלל. שחקני אחרה, למכבי תל אביב יש נגיד דור פרץ, יש לאירן זהבי, אפילו אושר דוידה יכול
לשים גולים. דור תורג'מן.
פטאצ'י.
פטאצ'י, תראה כמה שחקנים.
והפועל באר שבע ממש נשען דן ביטון קנגו.
ממש. מבחינה להוציא
לפועל. בעיקר שאלון תורג'מן, שדיברנו עליו מקודם, שהוא בספסל.
אתה יודע, בסוף, גם סליחה שאני קוטע אותך, כי שוב, אני חושב עכשיו כמו...
אתה גם שומעים
את הפודקאסט. לא, לא, אנשים ששומעים את הפודקאסט יגידו, אבל תראה, לגריטה יש, לא יודע, איזה 10 שערים, ולתורג'מן גם יש איזה 10 שערים, כאילו כן, אבל לא. אתה מבין מה? כן, אבל לא.
נכון.
אני לא חושב שאף אוהד הפועל באר שבע אומר, אני רוצה שאחד משני החלוצים האלה ימשיך איתי שנה הבאה כחלוץ ראשון. עזוב שיש את איגור זלטנוביץ', שזה כבר ידוע, אבל גם אם לא היה, עובדתית אף אחד לא היה רוצה אותם.
לא יודע, לא יודע. כמובן שזה לא חלוץ, חלוץ מפתח כזה, אבל עדיין, מה שאנחנו מדברים עליו עוד יותר מחזק את ההצלחה של הפועל באר שבע.
ברור.
על הסגל המשוגע שיש למכבי תל אביב ביחד זה של באר שבע.
ברור.
ועדיין אנחנו בפוטו פיני של המשחק האחרון.
אמרנו את זה, וכל המחמאות לקוג'וך, הוא הביא קבוצה שלא הייתה אמורה להיות בסיטואציה שנמצאת עכשיו בגמר גביע ולהתחרות על אליפות שתי מחזורים לסיום העונה, הוא הביא אותה, כל הקרדיט אליו. לא 90%, 100%, כל הקרדיט אליו. עם זאת, אני חושב שהוא כן עשה טעויות. ותסתכל על הפלייאוף, אבל משחק נגד הפועל חיפה, הוא לא אמור לנצח, ונגד ביתר הוא ניצח בשיניים דקה 90.
יש משהו שלא עושה
טעויות. לא, ברור, אין בעיה, וגם מכבי תל אביב לדעתי הוא היה פחות טוב, ומסו פלייאוף קצת פחות טוב.
הפועל באר שבע היא הקבוצה שהכי הרבה משחקים בליגה בתוספת זמן.
וגם הם ישבו אתמול בתוספת הזמן, שזה גם נקודה משמעותית.
ראית אותו מסיים את המשחק, והוא היה דלוק את קוז'וק. הוא יצא, כאילו, כולם היו עם הפנים בין הידיים, והוא יצא ומחיות כפיים, ואני חושב שהשפת גוף שלו, בניגוד למה שאמרנו
עליו מקודם, מדהימה, מדהימה.
אני דווקא רוצה מאמן שחצן, רוצה, לא, לא 100% יהיר, אבל רוצה מאמן שמראה ביטחון. אתה ראית פעם טייס מפוחד או זה, או מפקד ש...
יש לו את הפן המנהיגותי, ביג טיים, והוא מקרין לכולם, גם ברעיונות, גם בשפת גוף, והוא ממש, אמרתי את זה, אני כל פעם אומר את זה, הוא נראה ממש מאמן שכאילו יש אחריו כמה אליפויות. ממש. הוא ממש מתנהל, כאילו היה בסיטואציות האלה בעבר, וזה באמת לזכותו. הוא המנהיג של הפועל באר שבע, חד משמעית.
לגמרי.
ברכות, פרגונים גם לביתר, שהוציאה פוטקו.
מגיע לה, מגיע לה להוציאה טקו.
לא, אני אומר, אחרי שראינו שבוע שעבר מה קרה במכבי חיפה בטרנר, ולנתניה מול מכבי תל אביב, אז ביתר באה ושיחקה, הייתה אמורה לנצח, עשתה לנו פרומו לקראת הגמר גביע, ונקווה שגם בבלומפילד בשבת הקרובה, היא תגיע באותה גישה.
אני חושב שאין דרך אחרת.
יש לי ביתר אפדאונים, פשוט...
זה לא אפדאונים, זה פשוט המשחק שלו, הוא מאוד מאוד אינטנסיבי.
לא, זה עזוב, היית אמרת, הבלמים שלהם נגד ביתר, אתה יודע, נגד מכבי עושים טעויות, אתה אומר, יו, מה זה, איך זה? פתאום אתמול, וואו, אתה אומר, מרסלן, אני מחתים אותו 4 שנים. אז פשוט...
אני אגיד לך גם למה, כי בשיטת המשחק של ביתר, לבלמים יש המון משקל, בגלל שהם לוחצים מאוד מאוד גבוה, הבלמים כמעט כל המשחק, לא באחד על אחד, בחיסרון מספרי. אז כל חלקה קטנה או איזה עיבוד כדור, זה עד השאר. יצא לי לחוות את זה במכבי נתניה עם אלמוג וקושוק, אז אני יודע את זה על בשרי.
עזוב, עודי ביתר מתים על זה.
ברור,
איזה שאלה. הקבוצה מגיעה אחרי 3 הפסדים רצופים.
ברור.
טדי סולד אאוט, הייתה שם איזה פינה בקרן.
אז אני אומר שוב פעם.
שלא היה קהל, אבל איזה אווירה, והקהל עף על הקבוצה. ברור. אתה יודע, הייתי אתמול בטדי. והיה לנו פה דיון שאמרתי שזה הצלחה, לא הצלחה, ביתר ירושלים וחלק מועדי ביתר רשמו לי, כולל קולגות בתקשורת, איך אפשר להגיד על אולי מקום חמישי ואולי הפסד בגמר גביע, שזה ברמת הכישלון.
ביתר לא סיימה
פלייאוף עליון. סבבה, ואני עדיין מתעקש ואני שמח שאתמול מועדי ביתר ירושלים שזיהו אותי, באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אחי, זאת הצלחה.
ברור.
אנחנו מתים על הקבוצה. כמה זמן לא אהבנו את ביתר ירושלים ככה?
יש להם קבוצה מרגשת, ששוב, גם אתה רואה את זה שהם ניצחו את המקום ראשון ושני, לא פעם ולא פעמיים, אבל מעבר לזה, אני חושב שהם צריכים ללכת לשנה הבאה להבין שטדי מלא מביא נקודות, ושיקנו כרטיסים.
חכה, אולי רן יגיע לשם, אתה יודע מה יקרה שם? למה יקרה שם? יש 20,000 מנויים, יש כבר עכשיו 10,000. מכרו לגמר גביע, צריך להגיד.
מעניין, מעניין, זה ריאלי כל
הדיון הזה. יכול לקרות.
כן?
כן, כן, יכול לקרות.
יפתח את הכיס.
ואגב, ביתר ירושלים...
זה צריך את הכיס.
לא, זה צריך.
אתה יודע שאתה מחזיר את זה במנויים.
זה החלטה של זהב יותר.
ברור, זה לא, ברק אם רן יגיד לו שהוא רוצה לבוא לברק אברמוב, הוא יביא אותו. 100%.
כן?
100%. ועוד משהו על ביתר, היא קיבלה הרבה ביטחון לקראת הגמר גביע. כי היא קשה לה נגד הפועל באר שבע, קשה לכולם נגד הפועל באר שבע, אבל אתמול היא פתאום הרגישה טוב נגד הפועל באר שבע, והפועל באר שבע היא מפסידה אליפות. אתה יודע, היא מגיעה לגמר גביע, אתה זוכר ששאלתי אתכם על זה בפרק, של האם הגעתם לגמר גביע אחרי שהפסדתם, אחרי שעשיתם את התיקו מול מכבי תל אביב, וידעתם שזה ברח לכם האליפות, אם הגעתם לגמר גביע קצת מבואסים, אז אמרתם שכן, מצד שני לא.
למרות שאז הגמר גביע היה לפני המחזור הסיום, ופה הוא אחרי מחזור הסיום.
כן, אבל הפסדתם את האליפות.
כן, לפני.
בדרבי, כי הייתם מקום ראשון, כאילו הפסדתם את האליפות. זה די דומה בסיטואציה. ולהפועל באר שבע, בלי לזלזל בבני יהודה, יש יריבה יותר חזקה.
לא. עצור, אנחנו היינו קבוצה מפלצת שם.
יותר טוב עם ביתר. גיל
יגיד לך בדאבל.
רגע, סיימתם מקום
רביעי. מקום רביעי או חמישי. וגיל יגיד לך שאלנו משחק בבלומפילד, שאתם מרחתם והם קיבלו אדום. ואלי רנת הרגיע שם איזה 3-4 פעמים מול שוער נגד וינסנט אניימה, ווינסנט הביא שם משחק מטורף, וזה השער היחיד של דניאל דרידר, ניצחתם 1-0.
נכון, הם ציינו את המשחק הזה.
שאל אותו, זה המשחק...
עצור, אבל דדי בן דן אמר שהם ידעו שהם נצחים אתכם בגמר.
בגמר, כן.
דדי אמר, באנו לגמר בטוחים בעצמנו.
האמת, אולי עם הפועל חיפה, זה בסיטואציה בכלל לתת פייט.
לא, אנחנו דיברנו על הגמר גביע.
אני יודע.
אתה מדבר עכשיו על הליגה?
יש לי סיפור, יש לי סיפור עם גילי.
בוא נתחבר להפועל. יש לך סיפור עם גילי? זה לפני שיותר שווה מהפועל
חיפה. אחרי שהפועל תל אביב לקחה את האליפות, ואתה יודע, נגמרה העונה, הולכים כזה, יוצאים חוגגים, והייתי במועדון. אז אני, אתה יודע, עומד בכניסה כזה, מחכה להיכנס, וגילי, לא יודע, אני פתאום רואה אותו. הוא כזה נטש את כל החברים, החגיגות האליפות, הוא בא כזה, הוא בא לכניסה של המועדון, והוא אומר לי, אח שלי, אני אוהב אותך.
אין לו זיכרון לזה.
איזה גבר אתה, איזה מלך, ואני אומר ככה. הוא אומר לי, שיחקת? אמר לו, האמת שלא הייתי בספסל. הוא אומר, טוב אחי, אז דבר איתי בפנים.
איי, גדול.
יאללה,
הפועל חיפה. עשית חיבור יפה להפועל חיפה, היריבה של הפועל באר שבע בטרנר במחזור האחרון, אבל היא מתעסקת בהכל, חוץ מבמשחק.
נסכם את העניין המקצועי בכמה שניות, נגמר 1-1.
אתה מדבר על המשחק נגד נתניה?
ניגע בזה, אתה יודע.
יכול לספר, למי ששכח.
נגמר 1-1, שער ראשון של ג'וון איסט, מבישול יפה של חוגי, שהתחיל את המהלך נועם בנארו, שכל ההתקפות כמעט עברו דרכו, מחצית ראשונה, שוויון של דאפה, נתניה מחצית שנייה הרבה יותר טובה, הפועל חיפה קצת התעייפה, משחק שוויוני בסוף, שתי קבוצות שניסו לנצח, מיימבו לא שיחק, הייתה חסרה להפועל חיפה קצת פיזיות, שם בהגנה, זה היה בולט.
הוא היה לא קשיר. הוא בדיוק חתם עליו והפועל.
כן. וזהו, ואז הנושא, נעבור לנושאים הפחות מקצועיים.
לנפל בעריכה.
אז הנושאים הפחות מקצועיים, אז קודם כל, יצאה הודעה שלא יודע אם הודעה מסודרת, אבל...
לא, לא הודעה. פגשתי אתמול את אושרי דודאי, שהוא בעברו דובר בית"ר ירושלים, והיום איש תקשורת שמלווה את רוני לוי מקרוב, ולא יצאה הודעה של הפועל חיפה. הוא פשוט אמר, רוני לוי לא יכול היה לשתוק יותר. הוא לא יכול היה לא להתייחס להתנהלות מולו.
אני לא חושב שהם גם קרוני כל כך רוצה ללמד את הפועל חיפה בשנה הבאה עם מה שהולך להגיע.
אז אני גם על זה אדבר. אז נתחיל ככה. קודם כל, יואב כץ, קודם כל יואב כץ ממנה ליועץ מקצועי את שי הראל, אח של גיא הראל.
מה?
מה?
מה, לא ידעתי את זה. לא, אני מספיק לעקוב.
לא, לא, זה ידוע.
שי הראל הוא זה מהישרדות.
כן. שזכה בהישרדות אח של גל הראל.
שהוא היה דיבור עליו אגב באמצע עונה, שיהיה מנהל קבוצה.
אז הוא, יואב לקח אותו לאיזה מין יועץ.
אני המאמן.
כן, ואז גל הראל אמור, שהוא סומן כל הזמן, ואגב הוא ראוי בהחלט, כאחד שגדל במועדון ועוזר מאמן, ואני מכיר אותו גם כאיש מקצוע שאוהב מאוד כדורגל, אז הוא מיועד לקחת את התפקיד הזה בעונה הבאה, ומאז שזה קרה, ויש חשד של רוני לוי שכאילו הם כבר התחילו לבנות העונה הבאה, רוני לא מדבר עם גל, אוויר, בחדר מאמנים.
ראו את זה במשחק, גם במשחק עצמו ראו את זה.
בדיוק, גל שהוא בדרך כלל עוזר דומיננטי, שקם ומאיר ומייעץ ולוחש באוזן, כלום ושום דבר, ישב ולא זז. אז זה בקטע הזה.
גם יואב קץ הודיע זה שהוא עוזב.
דבר השני, יואב קץ הודיע...
שוב הודיע שהוא עוזב.
שוב הודיע שהוא עוזב, ספוילר, הוא לא יעזוב. הדבר היחיד...
לא יעזוב?
מה פתאום?
יש דיבור שאלי תביב.
אלי תביב גם היה בנתניה.
כן. הדבר היחיד שהוא רוצה בעיניי, זה הפרשנות שלי, קודם כל להלחיץ קצת את הבקרה, כי היא דורשת ערבות על כל שקל.
זה חדש, זה מטורף.
לשים שקל בבקרה, אז לדעתי זה בקטע מול הבקרה. וכמובן להנמיך ציפיות מהאוהדים או מהתקשורת, שאני לא הולך להשקיע הרבה, אני בכלל רוצה לעזוב, אבל בסוף אני אשאר, אז התקציב הוא יורד, אני מקצץ משמעותית. זה המטרה של ההודעה הזאת. ובקשר לרוני לוי, לדעתי, הוא יאמן עונה הבאה בקפריסין, או את הנורטוזיס, או את איילי מסול.
וואו.
איזה סקופיונר אני אגילי.
אתה רוצה שאני אתן לך עוד משהו קופירייטר?
נו.
גל הראל, חצי זמר. כדי יש לו...
אוהב לשיר קריוקי.
ויש לו סינגל, שהוא עשה קאבר.
מה?
למה?
ל?
לא ביקשתי מלחמה.
גדול, אני זוכר את זה.
ענק, ענק.
כן. קודם כל, גל הראל, אני חושב שראוי. תודה, עזוב רגע, רוני לוי שראוי בפני עצמו, וזה בושה שהוא לא ממשיך. ואין שום סיבה הגיונית שרודני לוי לא ימשיך, כי מה שהוא עושה שם זה...
רוצה לשמוע משהו אחר?
תואף את הכדורגל או לא תואף את הכדורגל, אי אפשר להתווכח עם הצלחה.
רוצה לשמוע דעה אחרת, שאני חושב כמאמן, נגיד שמחר מחתם אני רוצה להיות מאמן, אני חושב שרודני לוי לא ימשיך בהפועל חיפה, זה טוב לו. ואני חושב גם למה, כי הרבה פעמים מאמנים באים בקבוצות, ואז נפרדים ברע, ואז בעצם הוא נשרף באותה קבוצה. אוקיי? נגיד כך יוסי אבוקסיס לא יכול לחזור עכשיו להפועל תל אביב, לא יכול לחזור לביתר ירושלים, נכון? ורוני לוי בעצם זה שאם עכשיו הוא עוזב את הפועל חיפה ככה, זה בעצם קבוצה שיכול לחזור אליה, שהוא יוצא בעמדה חזקה.
הוא משאיר טעם של עוד, פלייאוף עליון, חמישייה בדרבי.
אגב, הוא הראשון על המדף.
פעמיים רצוף פלייאוף עליון.
אגב, דיבר על זה בזמנו אז מליקסון, שהוא לא רוצה לעזוב מועדון באיזושהי אווירה נגועה רעה, אז בגלל זה גם הוא עזב את הכדורגל. אני חושב שזה בשביל רוני לוי, זה טוב. אני אישית, אם הייתי מאמן, עושה שנתיים טובות, כן, וואלה, אולי עושה
את זה. אבל בסוף זה פרנסה, לא? למרות שכמו שגילי אומר, אתה יודע, הוא ימצא את עצמו, זה לא...
ימצא את עצמו.
לא יודע באיזה מספרים, בהפועל חיפה הוא היה מהמסתכלים הבכירים בארץ.
גם הנורטוזיס וגם איילי מסול, זה שתי קבוצות גדולות שעשו פלייאוף תחתון העונה. הם מחפשות מאמן, והוא
בתוכניות שם
חזק. הוא היה בנורטוזיס,
כן. גם יש סקאוט במכבי חיפה ששאלו אותו מהנוער, איזה מאמן, רוני לוי.
לא רואה את זה.
לא רואה את כל
זה. לא, כי אני חושב שזה מעבר לליאור כבר. אתה יודע, ליאור יכול כאילו לבוא ולהגיד, אה, זה המאמן, וזה חסד נעורים, ותמיד הוא אומר שזה המאמן שהכי השפיע עליו. א', הכדורגל השתנה. מה שהיה כשרוני לוי העלה את ליאור רפאלו ולקבוצה הבוגרת, זה לא אותו כדורגל בכלל. ואני לא חושב שזה הכדורגל שמכבי חיפה צריכה. הקהל שם משתה לו את הדם.
אני חושב שמכבי חיפה משחקת כדורגל לא רע.
כקבוצה פחות יוזמת. מכבי חיפה היא קבוצה יוזמת, כל הזמן.
ואגב, אני לא יודע ממכבי חיפה משהו חדש קצת, איזה משהו
ש... ואני לא יודע מי, אגב, הדבר היחיד שאני יכול להחמיא לרוני לוי, אני לא יודע מי מביזרים להפועל חיפה, אם זה הוא או מישהו אחר, אבל הוא פוגע בזרים, חבל על הזמן.
אחת התכונות החזקות שלו
בתור מכבי חיפה צריכה את זה דחוף.
באמצעות סוכנו אבי נימני.
מה לדבר על הקבוצה השנייה?
שגם החליפה בעלים.
יש בעלים שעוזב, לכאורה, בהפועל חיפה, ויש בעלים שמגיע, כי אייל סגל הודיע על זה כבר מזמן.
שהיה נראה שאייל סגל קצת כל השנים עושה יואב קץ, של תחזיקו אותי, אני הולך, ואני מת לעזוב, ולא, ולא, ולא. וטביב מאוד רצה, ואייל סגל ישב איתו ונפגש איתו, או הנציגים, ועשה הכל כדי לא למכור לו. וטביב מאוד רצה, וטביב הרגיש שהוא כל הזמן משנה סעיפים ותנאים בשביל שלא יצא לפועל, אז הנה, הפגיע את כולם.
רוס קסטין או קסטין?
רוס קסטין.
קסטין, כן. משקיע אמריקאי.
מביא ניחוח כזה, אמריקאי כזה, אתה יודע, קבוצת משקיעים אמריקאי.
יש לי חבר שם שעזר לחבר קצת את הדבר הזה, עם מורן מאירי אגב.
איך לא?
זה גם עם מורן, אבל מורן מאירי אין לו תפקיד בהתאחדות.
הוא עורך דין, הוא מה שנקרא עשה בדיקת נאותות. בדיקת נאותות.
הוא גם עשה לברק בחר את ההסכם בכוכב האדום. והוא סגן, והוא הסגן של
שינו,
הוא סגן השבוע שהתקבל. הוא לא קשור למכבי תל אביב.
בכל אופן, זה בעלים שבא עם, זה בעלים של אמריקאי, הוא אגב לא אמריקאי כמו יואב קאץ, יותר קצת אמריקאי כמו הקנדי של, כמו של גולדר, כן, שרוצה להביא כסף.
לא, כמו הבעלים של הפועל תל אביב.
רוצה להביא כסף, הוא רצה נראה לי בזמנו לקחת אפילו את ממפיס, גריזליס של ה-NBA,
אמרו משקיע ב-MLS, השקיע בטוויטר עם אילון מאסק, אמרו...
מה זה? הוא, חבר'ה, שנייה, בוא נשים
את זה. קבוצת משקיעים שלו.
הוא המנכ״ל מטעם קבוצת המשקיעים, יש להם חברת השקעות.
ואנחנו נותרנו...
חברה שמגלגלת כאילו, היא מתעסקת במיליארדים.
כן, נותר לנו לצפות שאתה יודע שאם הוא בא מה-MLS ויש שם פסיליטיז מטורף וכל זה, שיביא את זה לפה.
אבל בנתניה יש אחלה תנאים, נכון איתמר?
נכון.
אחלה תנאים, ואפשר תמיד לשפר הכל,
אני רוצה שישר...
הלוואי הכדורגל שלנו ירוויח מזה.
אני רוצה אריכות ימים, לא רוצה... זה הכי חשוב, לכדורגל הישראלי, לכדורגלן הישראלי, מישהו שפה לעשר שנים, להתחיל להשקיע בפרויקטים במחלקות הנוער, להתחיל לפתח שחקנים, ולהגדיל את ההיצע בשוק, וזה...
זה הרבה חשוב. תלוי בקהל, איתמר. מה? כי אם, האם הקהל של מכבי נתניה יבין את המילה תהליך, המילה גנאי הזאת, יכול... ולא יעשה לו את המוות?
אבל רגע, אתה יכול עכשיו... ליצור תהליך גם בלי תהליך עכשווי. אתה בונת את השחקנים שלך 10 שנים קדימה.
אבל שוב, זה עניין של ומשקיע, קהל. הקהל יכול להבריח אותו, איתמר.
אני אומר שכבר בקיץ יש לו מבחן. אם הוא מוכר שחקנים, הוא משאיר שחקנים מובילים, אם הוא מחתים שחקנים שסיימו חוזה, מקסים פלקושצ'נקו כזה, אם הוא משאיר אותו, שהוא נותן לו ללכת פתאום לקבוצה טובה יותר. זה מבחן ראשוני, לא אומר להתאבד עכשיו ולך תביא, תקנה את חמודי קאנן ב2 מיליון יורו. אבל לא להחליש את הסגל ולחזק נקודתית, זה כבר מבחן ראשון.
מסכים, אני חושב גם שמחירה לקבוצות גדולות בארץ, זה בכלל משהו שמשגע קהל, כי זה לא רק מחליש אותך, זה מחזק את היריבות, אז
נתניה כמעט לא עשתה את זה, בשנים האחרונות. צריך להגיד, אייל סגל הייתה לו מדיניות, ששחקנים מאצלו בדרך כלל ייצאו לחול, ברור שהיו מקרים יוצא דופן, אבל הוא גם היה אומר את זה.
יותר לאלמוג.
אני לא מוכר בארץ.
נכון.
אבל א', צריך לסכם את התקופה של אייל, תכף נגיד על זה משהו, כי צריך, איש ראוי מאוד שעשה הרבה מאוד דברים טובים למכבי נתניה. בכלל, בעיניי, ככה צריך לראות בעלים של כדורגל, של קבוצת כדורגל בארץ.
נתניה בכל רמה חברה.
לגמרי. מציל את הקבוצה במצב
-9. לגבי קסטין ומה הציפיות ממנו, אני חושב שמכבי נתניה, תמיד שמגיע בעלים ומספרים, אמריקאי ומיליארדר, יושבים מועדי מכבי נתניה ומתחילים לבחור שחקנים בארץ. אני רוצה עכשיו את קניקובסקי בחזרה, אני רוצה את זה. אז לא.
לא הראיתי לך אוהד הפועל ששלח לי את ההרכב בעונה הבאה. כן, הרכב
של הפועל תל אביב.
אז כל האוהדים ככה, משחקים מנג'ר.
כי אתם תתאכזבו. אז אל תתאכזבו, זה לא מנג'ר, הוא קודם כל צריך לבוא ללמוד, למרות שהוא יהודי שנולד בארץ, הוא לא איזה תלוש כזה שעכשיו כדורגל, איזה כדורגל. ולגבי אייל סגל, כשהייתי מנהל קבוצה בבני יהודה, אז היינו אחראים גם על אגף, על כל מה שקשור לקשרי קהילה, אתה זוכר? ואייל סגל, זה בער בו ברמות שאני לא יכול להסביר, כי היה לנו מפגש, היה לנו כל פעם מפגש בקבוצה, מועדון אחר יריח אותנו, ואף פעם לא הגיע בעלים. אף פעם לא היה בעלים. תמיד היה מנהל קבוצה, אולי הגיע המנכ״ל, אייל סגל היה מ-9 בבוקר עד 3 אחרי צהריים, ונכח בכל האירוע, ונתן, הוא דיבר, היה את המנהל שהיה אחראי על זה, אבל הוא פשוט דיבר איזה שעתיים, והוא סיפר על כמה זה חשוב לו, והעיר, והמועדון, והקבוצה, ואלו, הוא לקח את מכבי נתניה, במינוס 9, בליגה הלאומית, לפני 9 שנים, הוא עלה את הליגה באותה עונה, הוא הפך אותה לקבוצה שמגיעה לשני גמרים, עושה פלייאוף עליון 3 או 4 פעמים, אפילו 5 פעמים בתקופה הזאת, קבוצה מאוד אטרקטיבית, קבוצה שכיף לראות, התנהלות, תנאים.
חבל הזמן, אני יכול להגיד לך?
עצוב לי שיאל סגל עוזב את הכדורגל הישראלי, הלוואי והוא ייקח קבוצה אחרת. הלוואי, לא שהוא יעשה את זה, אבל.
כל מה שקשור לקהילה, בתור שחקן ששיחק שם, יש לך מחויבות כל שבוע. לא תגיד פעם, כל שבוע יש משהו לקהילה. אתה מחויב בתור שחקן ללכת ולתרום לקהילה, וזה מדהים בעיניי, מדהים, וזה תרבות שהוא הנחיל במועדון, והלוואי ותימשך גם.
כן, כן, איש יקר, ושיהיה לו בהצלחה.
כן, שיהיה בהצלחה גם לקסטין, שוב, עליהם למכבי נתניה, דניאל ימר, אז בזמנו, שהביא את מכבי נתניה באמת לקדמת הבמה, להתמודד אפילו על אליפות.
היה מקום שני, יכול להיות אותו.
כן, הרבה פעמים מקום שני, אבל לא השאיר אחריו מועדון.
נכון.
אוקיי, ואנחנו רוצים הרבה יותר גולדרים, מאשר גיידמק וכאלה, אז שיהיה תשתיות, וזה, אנחנו צריכים את זה.
וגם בסכנין עכשיו. אבו יונס, מה, קורים דברים, קורים דברים. אנחנו נדבר על זה יום חמישי, יש לנו פרק שנרחיב על הממון.
אז הוא קצת מה שהולך שם.
הולך להיות בעלים אולי, בעלים יהודי, אולי. אני לא זוכר את שמו, אל תפסו אותי במילה, לא זוכר. ביום חמישי אנחנו נדבר על הכל.
שמלי כמו ספין.
יש לנו פרק שנפל בעריכה. זה נגמר מהר, כי היה כל כך הרבה מה להגיד אחרי אתמול, יהיה גם מה להגיד הרבה ביום ראשון, אחרי מוצא שבת, שנדע סופית את זהות האלופה. עד אז, יש לנו עוד כמה פרקים בדרך.
אתה רוצה לעשות בזריזות הרכב המחזור?
יחסה, לא עשיתי.
לא עשית?
איזה גרוע אני.
אז אני אתן את ההרכב מחזור שלי, ונסיים את הפרק בטעם טוב.
זה לא כזה הכל מכבי תל אביב.
ניסיתי, אני יודע. שוער, הלכתי על מיגל סילבה, לא היה יותר מדי. בלמי מרסלן, משחק מעולה אתמול, ביחד עם למקין. רואי רביבו מגן שמאלי, בנארו, ששחק מגן שמאלי, שמתי אותו מגן ימני.
איך לא דיברנו על רואי רביבו?
רואי רביבו, יש לו גנטיקה של אבא שלו, רואים את זה, בדם קר.
איזה בישול בגול השלישי.
מדובר פה, רואים שמדובר פה במגן איכותי מאוד. ממשיך את המורשת של אבא שלו.
קישור עשיתי קניקובסקי, דור פרץ ודן ביטון ביחד, שלישייה באמצע.
וזה היה משחק בינוני יחסית של דן ביטון, דרך אגב.
הייתי שם את ירין לוי אפילו.
גם אופציה, פטאצ'י בצד אחד, דוידה בצד שני, ודניאל דאפה חלוץ.
דניאל דאפה על הגול. אני גם אוהב, ילד בן 17, למה לא? בוא נעשה, זה גול 5 שלו כבר העונה. תורף. מה, יש לך שערים? היו שערים בכלל?
השער היפה בעיניי של פטאצ'י, חד משמעי.
היפה היה פטאצ'י, השער סוף סוף אתה אומר, זה אושר דוידה. כמה פשוט, פס לפינה, כיף, תענוג, כמו שצריך, כפיים יכולים לפספס את זה.
נכון. כאילו למכבי תל אביב יש מלא שחקני עונה. כאילו כל אחד במהלך העונה היה שחקן עונה. אושר דוידה הוא בעיניי.
לדעתי,
פריצת העונה, יש את זה, פריצת העונה דוידה.
פטאצ'י, זה פטאצ'י.
כן, זה פטאצ'י שם, טוב, בסדר.
התקופה בעונה שהם לא חיברו פס ורק.
ומי שחקן המחזור?
שחקן המחזור.
בוא נחשוב ביחד רגע, שחקן המחזור.
תעבור על הזה.
אתה רוצה לתת למרסלן?
תצ'י אולי.
תצ'י למרסלן?
או פטאצ'י או מרסלן, וואלה, מרסלן. קטשנו אותו פה.
סלן היה אדיר. טוב, זהו, עכשיו מסתיים לו הפרק. דן מורי, איתמר ניצן, תודה רבה.
תודה לכם.
המשך שבוע עם בשורות טובות, אמן.
אמן.
נתראה פה מחר, גילי, יאללה, ביי.